עמיחי עטלי עם עטלי מחפש תקווה.
שלום לגלית דיסטל אטבריאן.
זה יום מתחילים, we're on.
כן.
מה העניינים עמיחי?
האמת שהשתפר בתקופה האחרונה.
You're looking good.
תודה רבה. בהמשך נדבר קצת על ממתי בפעם הראשונה ראיתי אותך.
יש לי זיכרון ממך שאני חייבת להוציא אותו בפודקאסט הזה. הזיכרון הראשון.
אז
והוא משמעותי, כן? הוא יהיה משמעותי לשיחה שלנו. אנחנו התחלנו בריב.
כן?
אקטואלי, אבל כן.
אז זה היה שנת 2015-16
כזה? כן, אני תמיד מנסה להיזכר מתי זה היה, 15-16?
כן. אז כאילו צריך לומר, זה לפני הפוליטיקה שלך, ואני כן הייתי אז בעיתונות, אבל עוד רגע, אני רוצה לתת כמה פתיחות וכמה הקדמות. קודם כל, אנחנו פרק מספר 6, מחפש תקווה. יש כאן איזה מסע של חיפוש תקווה, ואני מרגיש שמשהו קורה, לא בגללי כמובן, אלא בכלל אולי במציאות, אבל יש עוד הרבה עבודה, ובשביל זה את פה. קודם כל, תודה למי שמקשיב ומגיב, ואני מקבל את זה מכל כך הרבה כיוונים ו... פלטפורמות, אז תודה, אני שמח על זה, ורק תמשיכו ככה. את הפרק השישי, ואת הפוליטיקאית השנייה שמגיעה לכאן, בפרק מספר 5 היה בני גנץ.
וואלה.
כשעל פניו, באמת, בעומק, בעיניי, לא יודע אם התקווה נמצאת בפוליטיקה, ובכל זאת, גם בגלל שזה העיסוק שלי, והיצר הטבעי שלי הוא ללכת לשם, וחוץ מזה גם באמת, בסוף הפוליטיקה מנהלת לנו את המדינה. אז התקווה בשבילי כרגע בעיקר מצטברת באזרחות, אנחנו כאן כדי לנסות להקיף את המעגל הזה גם אצלכם. אני אגיד כעוד הקדמה, שבאמת הכירות בינינו היא ארוכת שנים, עוד שנייה נפרט את זה, אבל את בעיניי בן אדם שיש בו כל כך הרבה יותר מהדימוי הציבורי שלך, והדימוי הציבורי, אני לא מייחס אותו דווקא לתקשורת השמאלנית, זאת אומרת, את גם עובדת ב... מידה רבה לתחזק אותו, וזה מציק לי. כי כאילו...
אלה הערות שהכי מעצבנות אותי.
כן?
כן.
אז על ההתחלה.
תמיד מייחסים לי או זדון, או רצון לייצר פרובוקציה, או רוע. None of the above, באמת. ומי שמקשיב לי, ומכיר את הפעילות הפרלמנטרית שלי, וקורא את הפוסטים הארוכים שאני רואה, בן אדם מאוד מורכב. מאוד מאוד מורכב. עם המון התלבטויות, עם המון רצון להושיט יד, ובאמת לייצר דיאלוג, ואני כל כך מודע, אני אתן לך דוגמה, למה אתה חושב שאני דואג, לפני כמה זמן לוינסון נותן לי תגובה, ביום המשפט של נתניהו, אמרתי, אני באמת אנסה שוב להושיט יד, ואז כתבתי, בואו נשים את נתניהו בצד רגע, באמת, בואו נשים את כל הרגשות שנתניהו, אתה יודע, באינסטינקט מעלה בכולנו, בואו רגע ננטרל את הדבר הזה, ונראה מה יש פה. עינוי דין, משפט ארוך לאין קץ, כלכלית הוא עולה הרבה מאוד כסף. לוקחים בן אדם מהעבודה שלו, ואמרתי, בואו נחשוב שהוא לא
כן, ראש ממשלה. כן, נהל קיוסק כתבת, נכון.
כן, בעל מקולת. כן. בואו נחשוב על זה רגע. ובאמת ניסיתי, אתה יודע, לעשות את מה שאני חושבת שאתה מנסה לעשות פה, וזה באמת בתוך השיח החרשים המטורלל שאנחנו נמצאים בו, שאף צד לא שומע מה הצד השני אומר, לא מבין, זה כאילו אנחנו מדברים ג'יבריש אחד לשני. ואז כמובן לוינסון כותב שם בתגובה, גברת, מה את עשית למען החלשים? מי את שתדברי, עכשיו נזכרת לדבר על החלשים, כי הוא נוטה לכנות אותי הסמרטוטה של ביבי. מה לעשות ש... כל העבודה הפרלמנטרית שלי היא או עזרה לעסקים קטנים, או עזרה לנפגעי פוסט-טראומה, או עזרה למתמודדי נפש. רק במושב הזה
אבל זה לא מה שחסר לי ממך. זאת אומרת, בהחלט יכול להיות שכן, זה לא מה שחסר לי ממך.
חכה רגע, לא סיימתי. אני רוצה להסביר לך למה אתה רואה בי כסוג של מישהי שמתחזקת תדמית פרובלמטית.
אגב, אני רק פתחת בזה שאני לא חושב שאת עושה את זה בכוונה, אבל אני אומר איכשהו את נקלט למקום הזה, בשבילי, ואני אומר כל כך חבל לי, כי גלית שאני מכיר מהקורס הזה, אז נעשה פה כבר, נגיע לנקודה, כן, היינו ביחד בקורס, אז את היית, נכנס לך כסופרת, בטייטל הזה הגעת, נכון? אז היית סופרת, היינו בקורס של ארגון גשר, המטרה שלו הייתה היכרות עם עולם היהדות התפוצות, וזו הייתה סדרה של הרבה מאוד מפגשים כאן בארץ, וכנראה שסביב זה באתי לך לא בטוב, אחרי זה זאת הייתה טיסה לארצות הברית של איזה 10 ימים, גם מאוד משמעותית וגם מאוד כיפית.
נכון.
צחקנו הרבה.
נכון.
אני חייב לומר שגם מישהי פה, כאן באולין, שדיברתי איתה עלייך, אמרה, מה, בשבילי גלית זאת בכלל סטייליסטית, היא זוכרת אותך מאישה מלאת שיק, מחרת, היה לך איזה בוטיק של בגדים באיזו מודיעין, לא ידעתי בכלל את הפרט הזה בעברך. אז עכשיו, אני לא אומר לך, בואי איתי, תחזרי להיות השיקית התל אביבית או הסופרת הזה, תהי מי שאת, אבל למה עם כל כך הרבה אנרגיה כזאת, שהיא בסוף לא מייצרת בצד השני מוכנות לשמוע, גם אם את צודקת ב-1000% בכל אחד מהתכנים שאת מדברת עליהם.
אני רואה את האנרגיה של אבישי בן חיים, היא כל כך רכה, היא כל כך מכילה, היא כל כך סובלנית, עוזר לו, הוא הכי סנו, זה לא האנרגיה, זה לא הפרסונה, זה התוכן של הדברים שאנחנו אומרים. ופה אני באמת בסוג של אניגמה, אני לא מבינה. כאילו בחלומי, אתה לי, בא השמאל ואומר, אוקיי, אתם באמת כל כך הרבה שנים צועקים שכואב לכם, צועקים את אשר חסר לכם. אנחנו פה, אנחנו מוכנים לשמוע. זה תמיד ילך לאכלו לי, שתו לי, מסיתה, קורבנית. אין מוכנות לשמוע. ואני כופרת בעובדה שיש פה שני צדדים, שיש פה מלחמת אחים. כי לעולם אל תשים את המדכא באותה סימטריה עם המדוכא. אנחנו באים ואומרים שהחוויה שלנו היא עצובה. לחיות כימני, בטח ליכודניקי, בטח מסורתי, בטח מזרחי, אבל לא רק גם כמתנחל, גם כחרדי במדינה הזו, זה חוויה עצובה. אנחנו מרגישים שכל מוסדות המדינה מנוכרים אלינו. יש לנו בקאפ לדבר הזה עם עובדות מפה עד טימבקטו. כשאנחנו מציפים את זה, כשאנחנו מדברים על זה, אנחנו הופכים למכונת רעל, לכאלה שהם נגד מוסדות המדינה, לכאלה שרוצים להחריב את המדינה. אין פניות לקשב.
אבל העניין הוא התוכן, זאת אומרת, העניין הוא הסגנון. סליחה. כשאת מדברת על, את יודעת, אני תיארת פה כל מיני מאפיינים אנושיים של בן אדם, כן? של אזרח בישראל. אני בעצמי מזרחי. אני מסורתי ואף יותר מזה. אני בן הציונות הדתית, אני מתנחל, אני, כאילו אני יכול להלביש על עצמי את כל אחד מהטייטלים שהזכרת פה קודם, אולי חוץ מחרדי. משהו באופן שבו גדלתי, לא לוקח אותי למקום הזה. אני מאוד רוצה ימין, ימין הרדקור. הביקורת שלי על נתניהו ועליכם כממשלה, בשנה הזאת בפרט, היא מימין. אני רוצה את הכל, כמוך. השאלה מה הדרך להשיג את זה? אני רוצה רפורמה במערכת המשפט. השאלה אם הדרך לשם זה עם פטיש 5 קילו.
זה מה שחווית, פטיש 5 קילו?
כן.
אני ראיתי תמונה אחרת לגמרי. אני ראיתי ממשלה שלא הייתה כדוגמתה בהושטת היד. זאת אומרת, אנחנו ראינו מה ממשלות השמאל עשו. התנתקות, ביי. אוסלו, ביי. מי בכלל בא ופיקש מהאופוזיציה הימנית אז? שבו, נגיע להידברות, נגיע להסכמות. אני דיברתי עם לוין כל כך הרבה. דיברתי עם רוטמן, עם כל האנשים שישבו בבית הנשיא. הלכנו עד הקצה. רק בואו נשב, ולתחושתי התעלי, זה לא היה פטיש 5 קילו, זה היה השימוש של הצד השני ברפורמה, כדי להציס את העם עלק דיקטטורה. הדיקטטורה ממשמשת ובא, ואני אומרת, בואו נבדוק את חוקי המשחק, למי הדמוקרטיה טובה? לנו או לכם? לנו. זה באמת המגרש שלנו. אנחנו תוקעים גול אחרי גול אחרי גול, כבר כמה? 20-30 שנה. למה שאנחנו נרצה לפגוע בדמוקרטיה? היא פועלת בובה בשבילנו. סוכריה, מעולה. דמוקרטיה תישארי. כל הדמוקרטיה זה באמת רצון העם. הצד השני, לעומת זאת, הדמוקרטיה פחות עובדת לו. אז כשהם באים אלינו, והם מאשימים אותנו, בזה שאנחנו עם חוקי הרפורמה, שכל תכליתם, ואת זה אתה יודע, היא בסופו של דבר להחזיר את הכוח לעם, ופתאום באה קרן פלס ולובשת בגדים של שפחה, ואנשים שלא ממש פקיעים ברזי הרפורמה, אבל בכל שלט חוצות, בכל ערוץ שהם פותחים, דיקטטורה, 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 והם יוצאים לרחוב באקסטזה כי הם משוכנעים, שאלה שמנצחים בדמוקרטיה, ורוצים את הדמוקרטיה, באים לעשות פה איראן. זה כל כך מטומטם, זה כל כך רע, זה כל כך מלא זדון, ובאמת של הדברים התעלי, אנחנו באנו עם שתי ידיים, בואו נגיע להסכמות, וישבו באופוזיציה אנשים כמו יאיר לפיד, שדיבר בעד החוק הצרפתי בזמנו, הבן של תומי לפיד, שהוא הכי רפורמיסט שיש, ככל שזה קשור למערכת המשפט. ישב שם גדעון סער, ישבו שם אנשים באמת, שאין להם, יכולנו להגיע איתם להסכמות ככה.
אז למה זה נפל? אני אגב לא מסכים כל אחד מהפרטים, אני לא רוצה להתעכב על זה, לא, אני לא מסכים כל אחד מהפרטים, זאת אומרת, בשבילי, לפחות במקום שבו ממנו אני בא, נדרשת רפורמה, אבל היא צריכה לעשות הרבה יותר באיטיות, הרבה יותר בהסכמות, ואנחנו משנים פה את חוקי המשחק, אני מסכים איתך, אבל הם כן, ישבו בבית הנשיא בסוף 7 באוקטובר, מוטט את זה, אבל ישבו, רז נזרי בשבילך, אני קופץ אליו, הוא דמות מוערכת, הוא דמות מוסכמת.
אני לא רוצה לדבר לא על רז נזרי ולא על אף פרסונה ספציפית אחרת.
כי רז נזרי, אני הייתי אומר לו כך, אתה תקבע את החוקים אחד לאחד, אני סומך גם על שיקול הדעת שלו, גם על המשפטנות שלו, גם על הימניות והלאומיות והמסורתיות שלו.
הם הרגישו שהרפורמה, בהתחלה ניסו קצת עם אבי מעוז, אם אתה זוכר, היה איזה, ביום, בוא, מהיום שהממשלה הזאת הושבעה, all hell broke loose. כל הקודים נפתחו. האולפנים, אני זוכרת שבממשלת השינוי, כשהאייטמים הכי חריפים היה מה בנט אוכל לארוחת בוקר, שצביקה הדר מראיין אותו, או אייטמים כתובים על הג'ינס של גילת בנט,
אני כעיתונאי אמחה על הדבר הזה, כי זה לא נכון, כי אני כעיתונאי המכונה, המאופיין כבנטיסט, בשלב מאוד מוקדם של האירוע, כשראיתי שזה לא עובד, כשאני לא מקבל את הביטחון ואת ההגנה ואת המלחמה בטרור כפי שנדרשת לי, התחלתי לצאת על הממשלה הזאת, עכשיו אני אחד קטן, אז זה לא נכון, כאילו זה לא...
זה לא נכון לגביך, אבל אתה היית יוצא מן הכלל. אתה לא באמת יושב ואומר לי כאן שהסיקור התקשורתי של ממשלת השינוי דומה באיזושהי צורה לסיקור התקשורתי של הממשלה שלנו. מהרגע הראשון, אנחנו כאילו אסופה של 64 פסיכופטים מכל מדינה, מכל המדינה שיש בה 10 מיליון, התיישבו בממשלה, לא אכפת להם מהעם, לא אכפת להם, לא אכפת להם מכלום. אני הגעתי למצב התהלי שלא יכולתי לצאת לרחוב. כי הותקפתי, פיזית.
חשבתי על זה, האמת, כשאנחנו כאן נמצאים בתל אביב, חשבתי איך החוויה שלך להגיע אמנם זה קצת דרום תל אביב, אבל את מרגישה בנוח?
אני גרה בדרום תל אביב, דרום תל אביב טובה לי. דרום תל אביב, אתה ממש רואה, זה אם יש, אתה יודע, לפעמים האמת כל כך גלויה, ואנחנו לא רואים אותה. זה שאני יכולה לסובב חופשי בדרום תל אביב, אבל במרכז תל אביב, אני פשוט לא עושה את זה יותר.
את שוקלת את צעדייך לפני שאת מגיעה לאזורים
האלה? היום אני חייבת לציין שהרבה פחות, זאת אומרת, שנת הרפורמה הייתה איומה. אני רואה היום את גדי שמני יושב ומדבר בעובדה, גדי שמני רץ אליי כדי להרביץ לי, הוא פגש אותי במקרה, יצאתי מסופר פארם, הוא היה בבית קפה בצומת שילת, זיהה אותי מרחוק, יוצאת מהסופר פארם, אם לא היו החבר'ה שלי, היועצים שלי, שפשוט עשו ככה והכניסו לי למכונית, הוא בא להרביץ.
בטוחה בזה, אלוף בצהל, אתה יודעת, זה לא כאילו...
אוי, אם הייתה לי מצלמה להראות לכם איך האלוף בצהל, כמה אלים... ובוטה ומפחיד הוא היה באנקאונטר הזה פנים מול פנים, הצרחות שהוא צרח עליי באמצע הרחוב. עכשיו, בסופו של יום זה אישה מול גבר, מה אתה עושה?
אני חד משמעית, יודעת, ככל שהאירוע הזה באמת בא להרביץ לך, מסכים לגמרי, אבל...
אבל, והוא היה טסט קייס, והוא היה טסט קייס, הייתה פה הסתה מת.
אבל אני אז רוצה להתייחס לנקודה מאוד מסוימת, דווקא בהשמה כלפי התקשורת. שוב, אני מייצג את עצמי. בימים שסביב ההשבעה של הממשלה הזאת, אני הצבעתי, ואני אומר את זה בגלוי, אני הצבעתי לאילת שקד. למה? כי רציתי ימין, וקשה לי עם הביביזם. בסדר, אנחנו יודעים את זה.
פעם נדבר מה זה ביביזם.
בסדר, נדבר על זה גם היום. כתבתי, למרות שזאת לא הממשלה, ממשלת החלומות שלי, כתבתי מאמר מפורט מאוד שאומר, בוא ניתן להם צ'אנס. בצלאל סמוטריץ', אדם שעשה חיל בתחבורה, בוא ניתן לו את ההזדמנות להיות במשרד האוצר. יריב לוין במשפטים, נדרשת פה רפורמה, בוא ניתן את הצ'אנס. החרדים, רציתי שהם יהיו בקבינט. כי אולי תחת הדבר הזה שהם ישלחו את בנינו לקרב, הם גם ירגישו את המחויבות הזאת לתת לילדים שלהם. ובסוף לצערי, אבל אני אומר, באמת, נתתי את ההזדמנות, המאמר הזה עדיין נמצא ברשת, אני היום נבוך לקרוא אותו. באמת, כי דבר אחרי דבר אחרי דבר, הכל קרס לנו. עכשיו, אני לא...
אז השאלה היא למה? התיוג הוא הממשלה הנוראית ביותר שקמה אי פעם, ממשלה איומה, ממשלת האסון, ממשלת הקטסטרופות. זה הרבה יותר מורכב מזה. אנחנו התמודדנו מול כוחות אדירים מאוד, גם תקשורתית, אבל לא רק, גם מערכת המשפט, גם חברות פרסום שהוציאו מיליונים, ובאמת הצליחו איכשהו לחדור לתוך לא התת מודע, המודע של המרכז והציבור. אנחנו עברנו דברים באמת שאף ממשלה קודמת לא עברה. בעיניי, בסופו של דבר, הממשלה הזו נקזה שני כוחות שרצים זה מול זה כבר עשרות שנים בישראל, וזה העם, רצון הציבור, רצון הרוב, לעומת כוחות אדירים של אליטה, שניסו דרך הפללה, וניסו בכל אמצעי אחר, לא הלך להם, ואיכשהו לתחושתי, כשבאה ממשלת הימין, הם אמרו, אוקיי, מעכשיו הכל כשר.
אבל, אני, יודעת, לאורך שנת הרפורמה לפני 7 באוקטובר, הסקרים בוודאי אמרו שהציבור לא רוצה בדרך הזאת, נכון? אני אזור ממה שאת אומרת, את אומרת, עשו עליו מסע תעמולה שלא היה כמותו, וזה מה שגרם לו אולי לחשוב שזה חמור יותר ממה שזה. אבל, רבותיי, אתם מנהיגים את המדינה, את היית באותה עת שרה בממשלה, קרובה גם לראש הממשלה, לכו תסבירו לציבור, לכו תתווכו ותשכנעו אותו.
איפה?
תקנו את אמונו.
איפה?
מה זה איפה?
אני זוכרת את עצמי רצה לרשת, אתה יודע, ויש לי יכולת ורבלית.
ידוע לנו, כן.
סבבה, נכון? עוברת. יושבת באולפנים, אתה לא יכול להוציא מילה, אתה מותקף. אתה גם, ופה באה התדמית הציבורית של גלית. כי אתה יודע שאני בן אדם מורכב, ושאתה יודע, אפשר להתעמק איתי בנושאים. פה אתה יושב, תמיד בודד, תמיד פאנל של 7 אנשים נגדך, תמיד החוסר איזון המתסכל הזה, אתה מוציא משפט, ואז, אתה יודע, או שנכנסים לך בדברים, אתה שוכח מה רצית להגיד, או שאתה צריך להצטדק כי לקחו את הדברים שלך והפכו אותם. אתה יוצא רע, אתה יוצא רע. לך תסביר את הרפורמה, כשאתה באמת בתת תנאים תקשורתיים. ופה באמת, אני חוזרת שוב, זה לא גלית, זה לא ביבי. זה ה2.5 מיליון אנשים שבחרו בנו, שמדליקים את 12, שמדליקים את 11, שאגב הם מממנים, שמדליקים את 13, ואומרים, איפה אני? למה אין ייצוג שלי?
והפתרון בצד השני הוא, לצורך העניין מדברים אפרופו ערוצים, זה ערוץ 14, שהוא חד גוני לגמרי. אני כימני, אמיתי עכשיו, אני כימני, דעתי לא נשמעת שם, כי בסוף זה, הבעיה היא אוטומטיות, בשני הצדדים, חד משמעית יש אוטומטיות בשני הצדדים, אבל גם בערוץ 14 יש אוטומטיות. זאת אומרת, גם שם, היום, כשיש לנו ניצחונות במלחמה, אני מוכן להשתחוות לתמונתו של בנימין נתניהו על כל ניצחון כזה. מאידך, 10 חודשים, וגם עכשיו יש כל מיני לקויות, אי אפשר להעביר את הביקורת, ולכן, מה עשיתם בדבר הזה? אז מה, נגיד שכן, כביכול, נייחס לך את האחריות להקמתו של ערוץ 14. מה זה נותן? למה הכל אוטומטי? למה אי אפשר להיות מורכבים גם וגם?
קודם כל, ערוץ 14 עושה משהו שאף ערוץ אחר לא עושה, וזה מיידע באשכרה אינפורמציה שנעלמת מערוצים אחרים. קח את המקרה עכשיו עם הבן של היועמ"שית, זה לא רק מקרה, אתה יודע, אם זה היה הוא והיא...
חשבתי שלא מדברים על קרובי משפחה ועל ילדים
בגלל
של...
זה, בגלל זה אני לא, אני שוב אומרת, אם זה היה האמא מול הילד, אני גם באמת גם לא מעדדת את זה יותר מדי, כי אני באמת חושבת עליה כאימא וזה קצת כואב לי. אבל זה הרבה יותר גדול מזה, זה דובר צהל שבא ואומר שהוא דח בגלל הסיפור הזה, כשהוא דח הרבה לפני, זאת אומרת משקר. זה התקשורת שלא מעדדת את הסיפור הזה, אלא אם כן אתה רואה את איילה חסון או את ערוץ 14. זאת אומרת, יש פה מידעים שרוב הציבור לא מגיע, אם אפשר היה לקחת את 14 ואת 12 להרבה ולהוציא ממוצע, אחלה. אבל 14 הוא ריאקציה. הוא ריאקציה למשהו, והוא ערוץ אחד, זאת אומרת, אנחנו רואים את הנתונים, והם באמת נתונים מדהימים, וזה בסופו של דבר, אין שם הפקות מקור בהרבה כסף, אין שם הישרדות, ואין שם
המסר של... ברור שזה עונה על צמא מסוים, אני אומר לך...
זה 9 אנשים שיושבים בפאנל, נכון, ורק זה, המוח שלהם...
זה עונה
שלהם,
על צורך...
והם נות... בדיוק.
חד משמעית, זה עונה על צורך, אבל אני אומר, המוצר בסוף...
לי...
המוצר בסוף שמקבלים בסופו של דבר, הוא מוצר לצערי הרב, לא מספיק מורכב, לא מספיק אינטליגנטי. קחי לצורך העניין...
אני חושבת שהוא...
לא, קחי לצורך
העניין... רוא... שעה לא. של פטריוטים...
קחי לצורך העניין...
יש ביותר אינטלקט... את... בשעה של הפטריוטים, כשיושבים שם יותם זמרי, ואיתמר פליישמן, ואירית לינור, ויקי אדמקר, ודרור קפח, וינון מגל,
הרכב,
יש שם, אני חולה עליהם, יש שם יותר אינטלקט, ממזריות, הומור, עומק, ידע, ממה שיש בעיניי ביום שלם של ערוץ 12. שהוא אגב, מאוד חד גוני, אתה פותח בבוקר,
במידה מסו... לא, אבל אני אגיד לך מה, במידה מסוימת,
לא, אבל שנייה, גלית, רגע,
במידה מסוימת, אני יכול להסכים ממה שאת אומרת, לא, במידה
גוני.
מסוימת, אני יכול להסכים ממה שאת אומרת, דווקא זה אפקט המיעוט, כן, להיותך, אני מגדיר את עצמי בין מיעוטים, כשאתה גדל בכל מיני חברות, שאתה מעט בהם, הייתי דתי בתוך צבא, הייתי,
אז כן? איפה הסנטימנט
לא,
הזה?
שנייה, אז אני אומר, כל זה, דווקא האנשים האלה, אני מסכים איתך, שזה מוציא מהם את המיטב, הרבה יותר מאשר הסוואים, כן?
נכון.
הרעב, כמו שאת אוהבת לומר, אז יש בהם משהו יותר קצת...
האנדרדוג.
אבל הם לא מספיק... את יודעת, אבל בסוף מה אתה? מה אתה? תקשורת אמורה לגבות, לחבק את הממשלה? עכשיו, בצד השני תגידי אולי הם אך ורק ביקורתיים. זה הדבר היחיד שמעניין ומעסיק אותם. אבל איפה המורכבות? איפה המורכבות?
איפה הייתה המורכבות שלהם בממשלת השינוי?
אני אגיד לך מה... לא, אבל... תקשיב, לא, לא. אני אומר, בואי לא נעשה כל הזמן, נשליך את זה על אחרים. בואי נדבר על היועמ"ש
שתרגע. תמיד אשליך על אחרים. ואני אגיד לך למה. אני אגיד לך למה. כי אם רוזה ספרקס עולה לאוטובוס, ואומרים לה, את מסיתה כי את רוצה שוויון, המצב הוא בסדר, מה את עושה פרובוקציות, שזה פחות או יותר, כל פעם שאני מעלה את הדיכוי או את הפערים, האינסטינקט הראשון, מסיתה, מסיתה. אני פועלת למען שוויון ונגד דיכוי. רוצים לקבל את זה כעסתה? קבלו. אין לי מה לעשות עם זה. אבל הדבר הזה יקרה.
ובסוף במבחן התוצאה, את מצליחה בזה?
כשאתה בא, אבא שלי פתח טלוויזיה, ראה חיים יבין, לא זיהה את עצמו, את מה שהוא רוצה, את מה שהוא אוהב, את מה שהוא חושב. פעם ראשונה שקם ערוץ, שאבא שלי יכול לפתוח ולומר, הו, הנה אני.
אז לאבא שלך מגיע יותר, אני שמעתי סיפורים, התכונני לפרק הזה, שמעתי סיפורים שלך על אבא שלך דברים, וואו, באמת, החוויה הזאת, שכנראה גם הכאב שלך יושב על זה. נכון, לא את אומרת את זה, את אומרת את זה מפורשות בעצם, לא רק כנראה, כן?
זה לא רק כאב, זה באמת, אני חושב, אני התיקון שלו.
אחלה, את התיקון שלו, אבל השאלה אם זה התיקון, השאלה אם הבת של אותו אב, שכן, עלה מפרס ועבר פה דרך מטורפת, כן? אמרת שאמא שלך הוגדרה כאנלפבטית.
אנלפבטית.
שהייתה קוראת ספרות ש...
סופרת, היא אמנם לא כתבה אף ספר, אבל האישה סופרת ומשוררת.
זוועה וקטסטרופה שקרתה בשנות ה-60, השאלה אם התיקון של הבת שלהם בשנת 2024 היא לבוא בצורה כזאת של, בעיניי היא לא בונה, היא לא בונה, תגידי לי איזה אדם מהצד השני, כן אנחנו יכולים ללכת פה להסתובב ברחובות תל אביב, חוץ מעוד ועוד לחזק את הבטון מסביב לאנשים שהם גם ככה איתך, איזה אדם מהצד השני בגלל הפעולות שלך אמר וואלה, פתחה לי את הראש, מגיע לה יותר, חיים יבין לא יצג את אבא שלה, והיא צריכה היום לקבל ייצוג בשידור הציבורי.
אני חושבת שניסינו שנים, ניסינו שנים, אכלו לי שתו לי, אכלו לי שתו לי, תפסיקו להתקרבן, תפסיקו להתקרבן. אוקיי, לא מתקרבנים, פועלים. ואז שאנחנו פועלים, אתם שורפים את המדינה, אתם מסיתים, אתם משוגעים, אתם מטורללים. אין לך, ושוב, לא סמדתי לך את הדוגמה של אבישי. אבישי, אתה לא יכול לשבת מול אבישי ולומר לו, אתה מסית, או אתה פרובוקטור, או אתה מעליב, או אתה פוגע. באמת, אבישי הוא בור אין סוף של ספיגת אלבונות, והוא לא לרגע נכנע לדבר, אני מעריצה אותו. גם הוא לא אפקטיבי. גם מישהו שבא בצורה הזו הוא לא אפקטיבי. וכשפמיניסטיות רצו לעשות שינוי, הם הלכו לכיכר ושרפו חזיות. אז זה מה שאני עושה. מהפכה אף פעם לא יפה.
ואיך, אז איך זה יגיע? זאת אומרת, איך נתקדם עכשיו?
תדבר רגע.
לא, אני אצטרף לכל מיני נקודות מוצא שלך, שאני לא בהכרח מתחבר להם, בעיקר כדי להגיע להמשך. בסדר, מים? יבוא לדפוק לך על הגב?
אני פוסט מחלה.
אוי, גם אני לפני...
אני כבר לא מדבקת.
בגלל זה, האמת, כן, נגיד, זה זמן טוב לומר לצופים ולמאזינים שלנו, שאני, היה לי פער פה,
כן, תעביר את הזמן, תן לי להשתהל.
היה לי פה פער של כמה, של שבועיים בעלת פרקים, כי גם אני איבדתי את הכל לכמה ימים, וזה...
היית חולה.
הייתי חולה, ולאבד את הכל, זה אי אפשר לעשות ככה.
אני משתהלת בלי הכרה.
אז אני אומר, אני מתחבר לכל מיני נקודות מוצא שלך, לא בהכרח מסכים איתן, אני אומר, בעיקר כדי לפתח את הנקודה להמשך, אז מה, איזה עתיד ואיזה תהליך התרועה שקורה. בסדר, את אומרת, פעם היינו במתקרבנות, אכלו לי, שתו לי, לא עבד, היום אנחנו באים עם הפטיש.
היום אנחנו מסיתים.
לא, היום אנחנו באים עם הפטיש. מה, איך המציאות תארגן את עצמם?
לא בדיוק פטיש, לא בדיוק פטיש. אני חייבת להגיד לך שאני כן מזהה בתוך העם עייפות. כולם מבועסים מהכל.
נכון.
זה הסנטימנט, ואני מאוד מכבדת אותו, ואני מבינה אותו גם. ובתוך העייפות הזאת, והתשה הזאת, ודי, תעזבו אותנו באימא שלכם, לא המשפטנים ומערכת המשפט,
ולא
ממשלת הליכוד, אין לנו עצבים לאף אחד, ביאסתם את רבי.
נכון.
זה לא דבר רע. כי מתוך הבאסה והעייפות הזו, מגיעים אליי הרבה קולות מהצד השני, שבאים ואומרים לי, אני רוצה לחיות כאן, הגיע אליי מישהי מייחים לנשק, פשוט יצרה איתי קשר, הגיע אליי ללשכה ואמרה לי, אני ואת מרחק שנות אור, אני יחים לנשק, את גלי דיסטל. אני רוצה שהילדים שלי יחיו כאן וגם את רוצה. מה אנחנו עושות? והתחלנו לעשות שיתופי פעולה, באמת.
את עם אחים לנשק.
כן, לא עם אחים לנשק. איתה. זאת אומרת, התחלנו להרחיב את המעגל, מעגל של נשים שיושבות ומדברות מכל מיני... יש איזשהו רצון אחרי הטבח, איזושהי תובנה, שרבק כולנו בסוף יהודים שעולם שלם מתקיף, זה נורא נורא מטומטם להמשיך למשוך אחד לשני בזהר.
אז מעשית לאן אתם מגיעות? כי זה מדהים, זה בדיוק מה שאני מייחל לו. לאן אתם מגיעות?
גם אני.
אני אומר, כי אני עוד פעם ממשוך קצת את הזמן.
לא, לא, מרחק שנות אור מפתרון.
כן?
כן.
זאת אומרת, בחיי, לא נזכה לראות את השינוי.
אני מאשימה, ושוב, פה אני, אתה יודע, בכובע הימני שלי, אני מתאהבת את האליטה, אני כועסת עליה כל כך, ואני מאשימה אותה נורא. אני חושבת שיש שם אנשים ציניים מאוד, שבשביל כוח, באמת, אפילו לא אידיאולוגיה, כוח לא פרופורציונלי שיש להם, מוכנים להחריף את המדינה, זה מה שאני רואה. ובינם לבין ממשלת הימין יש עם שהתייצב בחזית אחת, שעשה לנאום קוראי הקביש של נסראללה בית ספר, וראה לו מה זה יהודים
מותקפים. אבל בסוף מותקפים. גם העם לא תופס את אחד מהצדים, אני מסכים איתך שיש אליטה מנותקת בצד השני, בכל מה שאת לא, השמאל, האשכנזי, החילוני, אני מסכים איתך, יש אליטה כזאת. מצד שני, העם גם לא נמצא במקומות שאתם בהם נמצאים. כל הזמן, הנה, רק טיפה נהיה לנו שקט, אנחנו מתקדמים יפה בניצחונות, וכל הכבוד גם לכם על הדבר הזה, אבל רק טיפה יש שקט, חייבים להחזיר כל הזמן לשקשק את החיים שלנו. והיועמשית, ולא יועמשית, עכשיו אין לי כלום עם היועמשית, אני לא... אבל היא גם דמות מורכבת, והעם שנמצא באמצע, הוא רוצה את השקט, הוא רוצה את המשותף.
הרוב המכריע.
נכון, אז למה אתם לא בזה מתעסקים? למה אתם לא יודעים לייצר לנו איזשהו חזון ותקווה שיכול להיות פה גם רגוע? לא, באתי להגיד נורמלי, זה לא נורמלי, כי הפעם לא נורמלי. יכול להיות פה גם רגוע, רגוע
המשפט,
פנימית.
מערכת המשפט, אני שומעת את השופטים שהולכים לכלא של הנוחבות ומתמרמרים על התנאים שלהם, שבודקים את האוכל שלהם, את ההיגיינה שלהם, שמשחררים בדלת מסתובבת מחבלים, ואני אומרת לעצמי, אסור, פשוט באמת עניין באסור של האנשים האלה, שלא מבינים את המדינה שהם חיים בה, את הגיאופוליטיקה שהם נמצאים בה, האנשים האחרונים שאני אתן להם לקבל החלטות.
נכון, אבל את יודעת, אבל גם פה.
שיש להם כוח אינסופי.
אבל המקרה הספציפי שאת מדברת עליו, אני כאילו האחרון בעולם שאגן על מערכת המשפט, בטח על שופטת שהלכה לבדוק את תנאי הכליאה של מחבלים, בגלל הסיפור האישי שלי, ועדיין,
אני אומר, אבל בסוף אנחנו חיים... נבחרנו 2.5 מיליון
אבל
אנשים...
אבל אנחנו חיים במציאות הרבה יותר מורכבת מזה, אני לא יודע מה הלכה לעשות אותה שופטת שלך לבדוק את תנאי המחבלים של הנוחבה, אולי זה כחלק מהעניינים הבינלאומיים, ובסוף אתם...
וראינו איזה שכפץ מעולה הם.
בסדר, לא, אבל את יודעת, אז אם ככה, אז למה אנחנו ממשיכים להזרים סיוע הומניטרי בכמויות אינסופיות? ראיתי היום נתון של... מאות טונות של קמח שנכנסו בימים האחרונים. אבל זה הממשלה שלכם. אז אם אני אומר, אם לא אכפת לנו מהבינלאומי...
אני לא אומרת שלא אכפת לנו מהבינלאומי, אתה לוקח אותי למקומות לא נכונים. מאוד אכפת לנו מהבינלאומי, ואחת החוזקות של נתניהו זה שהוא יודע, לרקוד את הריקוד הזה, בין לעשות את מה שישראל צריכה, לבין להגיע לסף, לפני שישראל הופכת לבאמת איקס בעולם המערבי. הוא על התפר, הוא מושך טיפה לפה, מחזיר טיפה לשם. אני לא חושב שיש מישהו כרגע, איזשהו קולגה פוליטי שיכול לעשות את זה טוב ממנו, באמת זה מה שאני חושבת. אבל זה לא העניין. העניין הוא שנבחרנו באופן דמוקרטי, שיש לנו ציבור שאתם רואים אותו ברשתות, אתם קוראים אותו ברשתות, אתם מקללים אותו ברשתות, שזועק רפורמה. המחשבה...
הציבור, אבל אולי זה גרעין קשה ליכודניקי זועק רפורמה, אבל הציונות הדתית שאני דוגם אותה יומיומית, היא לא זועקת עכשיו רפורמה. היא לא זועקת עכשיו רפורמה. הציבור הדתית המגזר, לא הפוליטיקאים.
אני לא יודעת, אני יודעת שרוב הציבור הימני, אמוני, מציב את הרפורמה במעלה ראשונה, דורש אותה ממנו, מאיתנו ובצדק. ושים לב מה נראה לך פרובלמטי. נבחרה ממשלה, רוצה לייצב את האני מאמין שלה, ניצחה, ככה דמוקרטיה פועלת, ואם היא עושה את זה, אז היא מעוררת פרובוקציות. איזה מין דבר זה? זאת אומרת, אם הרחוב או הזעם של גוף מסוים שהוא אופוזוצינלי לממשלה, קובע כיצד נמשול, אין יותר דמוקרטיה. אם נתניהו היה טיפה פחות חזק, ונותן למה שהיה פה בליל גלנט, או לקפלניזם, לגרום לממשלה לזוז לגמרי מהאג'נדה שלה, אז אתה יודע, הוא רואה 10, 20, 30 שנה אחורה, גם הציבור הימני, כשתהיה פה ממשלת שמאל, וממשלת השמאל תרצה לקבע משהו, הוא יעשה ליל גלנט. זאת אומרת, יש פה חוקים פורמליים שחייבים לשמור עליהם.
מסכים איתך, ובכל זאת, נכנסתם, שמחה רוטמן אמר את זה במפורש, כן, כמי שהיה אופרטור של קידום הרפורמה, הוא אמר, בוא נדהר, בוא נדהר. עכשיו...
זו טעות.
מה? זו טעות.
הטעות ההסברתית הייתה קשה.
זה לא רק עניין הסברתי, זה גם עניין מהותי. את יודעת, גם אם אתם הרוב, אני חושב, שוב, אני אומר, את הולכת פה על כל מיני הנחות יסוד שאני לא 100% איתך, ונקבל את זה, נגיד שכן. התחלתם, קיבלתם את המנדט. אני, אפילו תבונה, לא יודע מה, מחר תנהלי עסק מסחרי, תנהלי בית ספר, תנהלי קייטנה לילדים. אתה צריך גם לרתום את האנשים, ולהבין מה כוחות השוק שפועלים. אז יש אליטה שאולי מיוצגת בייצוג יתר בתקשורת. אני מקבל את זה. אבל אני מצפה ממנהיג גם לעבוד עם חוכמת הלב, ולדעת לא ב-100% לרצות את כולם, אבל לעשות איזה סחר מחב. אתם לא באטרף, ששוב הוא יושב על כאב, הוא יושב על כאב של מה שאבא שלה חטף פה מהאליטות, שזרקו אותו לא זוכר מה, לעשות להיות בעבודות דחק, נכון? כשהוא היה כבר אקדמאי ו...
הוא לא היה אקדמאי, עבודות דחק, אבל הבן אדם ידע, אתה יודע, למצות את זה ולהפוך לאיש מבוסס מאוד.
אז אני אומר, אבל את הכאב הזה, את ודודי אמסלם ומי גולן, בסוף, אני מסתכל עליכם לפעמים, אני אומר בשיא הרצינות, בתוך מליאת הכנסת, ואומר את כל הזעם הזה, הלוואי ותיקחו את התעלות, או להגיד, יש בי אנרגיה פסיכית של כעס, בוא נגייס אותה לרתום את הצד השני, להסביר את הכאב.
אליטות לא נפרדות מכוח, כי מסבירים להם יפה. אתה לי, לאיזה תמים אתה, כפרה, אני על היופי שלך. זה לא קורה. זה, ניסינו בכל דרך. אנחנו מנסים לא מהיום ולא מאתמול, אנחנו מנסים עשרות שנים. יש פה אנומליה בישראל, יש פה מערכת משפטית, היא הכי אקטיביסטית בעולם המערבי, לאזרח הישראלי יש הכי פחות כוח, נבנה פה מסלול עוקף דמוקרטיה, במערכת המשפט, בצבא, בתקשורת, עוקף דמוקרטיה. פשוט אוקיי, בגין השאיר אותנו בתפקידים שלנו, הפקידים נשארו, אנחנו הולכים ומפסידים בקלפי, הדמוקרטיה לרעתנו, בוא נעשה מסלול עוקף דמוקרטיה, ואני כנציגה של ציבור צריכה, מה, להסכים לזה?
אני מסכים, שוב, אני לא מקבל את זה לגמרי, אני מסכים, לא, יש בזה משהו, יש בזה משהו, כן? גם בתיאוריית אבישי בן חיים, יש משהו, כן? האליטה לא רוצה להיפרד מכוחה, זה נכון, כן? ועדיין, אני אומר, חסרה פה בעיניי איזו מתינות של הציונות הדתית, שיודעת לבטא את האמצע הזה.
איזה, שהיא... איזה מתינות? של רוטמן?
לא, לא של רוטמן. מתינות בצלל... אני אומר של מגזר, של הרב קוק, שהוא הוגה הדעות והאבא של כולנו בהיבט הזה. ההבנה הזאת של אהבת ישראל, ההבנה הזאת של החיבור.
יו, אתה מכעיס אותי נורא. מה זה להיות מזרחים מסורתיים? לא בדיוק המתינות הזו.
כן, אבל...
אם לא בדיוק החופש הזה.
אבל זה בא לי... לאן זה הוביל אותה? אבל כשאני אלך לבית הכנסת המרוקאי אצלי בשכונה, אני אקבל את אהבת ישראל הזאת. אבל כשאני אבוא לכנסת, ואני אהיה בני גנץ או יאיר לפיד, עכשיו, עזבי, כן? לפיד, גנץ פחות בעניינים האלה, אבל לפיד יש לו אשם תורם במידה מסוימת, כן? להתגוששות הזאת, כן? אבל למה זאת אותה אנרגיה שצריך לקבל? למה אתם לא יכולים לייצר את אותה אנרגיה שאני אקבל בבית הכנסת המרוקאי, כשיאיר לפיד עובר לידך בכנסת?
אתה שם לב מה אתה עושה פה? אתה בא למדוכה ומחלק לו ציונים. אתה בא למדוכה ומחלק לו ציונים על איך שהוא נלחם. לא, זה לא בסדר. המתינות המתוקה הזו, זה המאפיין...
לא, המתינות המתוקה של אבישי.
לא, כן, זה בדיוק בית הכנסת המרוקאי. זה בדיוק אותו דבר. זה המאפיין מספר אחד של המסורתי, המזרחי מהפריפריה. לא אכפת לנו מה החילוני שם בצלחת, לא אכפת לנו אם הבן שלנו יוצא מהארון, להפך אנחנו מעבירים איתו דחקות בטיק טוק, לא אכפת לנו מה החרדי עושה אם הוא כן משרת או לא, לא אכפת לנו מאף אחד, כלום, הכי חופש, הכי תנו ותחיו ותנו לחיות, איפה שצריך אותנו אנחנו מתייצבים, צהל אנחנו מתייצבים, מיסים אנחנו, אתה יודע, בגלל שאין לנו מקום בעולם הפקידותי, אנחנו באמת מובילים את החץ של עסקים קטנים, משלמים מיסים, אזרחים למופת, מדוקאים, כשבאים הנציגים ומנסים לשנות את הדיכוי הזה, למה ככה? למה לא יפה? אתה יודע למה לא יפה? כי עד עכשיו לא עזר כלום.
אבל במה בא לידי ביטוי הניסיון לשנות, כן? במה בא לידי ביטוי הניסיון לשנות? ובואו ניקח את דמותה של גלי בהרב מיארה בהקשר הזה. בסדר? היא, אותי ואת כל הקבוצה הזאת שתיארת עכשיו, סופר דופר משרתת בכך שהיא לא, היא מונעת מכם לתת צ'ק פתוח לחרדים, בהיבט הזה של ההשתמטות, כן? חוק המעונות. היא הרי זאת שמנעה את זה, נכון? עכשיו, אז שתביני איזה הזיה לאן הגענו, כי אם הכוח הבלתי מוגבל היה נמצא בידיכם, אני, כאזרח הציוני, המשרת ומשלם, כמי שרואה במדינת ישראל, גם אירוע קדוש רוחני, וגם מעשית, אני מנסה להיות מעורב בו בכל החזיתות האפשריות, והקהל שלך, אותם אנשים מסורתיים מזרחים שתיארת פה, הם בדיוק אותו דבר. היא מגינה עלינו, כי אחרת, אם היה לכם קארט בלנש, מה הייתם עושים איתו?
איך היא מגינה עליכם?
בזה שהיא מנעה, בהיבט הזה אני מדבר של חוק המעונות.
מה הפועל היוצא של זה?
מה זאת אומרת?
אוקיי, מנעה מאיתנו. חרדים עכשיו ילכו בהמוניהם לבקום?
הם לא ילכו במונעים לבקום, אבל יתחיל איזשהו תהליך של סנקציות.
באמת?
בהיבט הזה שהם לא יקבלו מימון לצורך העניין למעונות של הבריחים.
ועד הם יבואו.
לא, ולאט לאט, למה, איך את חושבת שהדבר הזה יקרה מבחינתך?
אני אומרת כזה דבר.
פתאום פה הכל כן יקרה בטוב?
אני אומרת כזה דבר. הטמטום שבו המדינה מתנהלת כלפי החרדים, באמת מעביר אותי על דעתי. יש דרך. קודם כל נתחיל. אתה רוצה שהם יתגייסו? אני רוצה שהם יתגייסו. שנינו רוצים את אותו הדבר. עכשיו, עזוב את זה שהחוק שאנחנו רוצים להעביר קורלטיבי לדרישות של הצבא. הצבא בא ואומר, אנחנו לא יכולים עכשיו לקבל 60 אלף חרדים, מקטעים של 3,000, ואחר כך עוד, ואחר כך עוד, וזה החוק שאנחנו אגב מעבירים. נוסיף לזה
שזה החוק... עדיין לא יודעים מה פרטי החוק, ואגב, אני מצפה מפוליטיקאים לפעמים גם לדרבן את הצבא. גם אם הצבא רוצה רק 3,000, הצבא גם לפעמים רוצה...
הוא לא יכול, כי פה נכנס, ועזוב שהחוק הזה הוא חוק של ממשלת השינוי, עזוב את הכל.
באמצע הייתה איזו מלחמה.
נכון, בסדר. עזוב את הכל. אני ישבתי עם חרדים. אני ישבתי עם חיילים משוחררים. אני ראיתי אותם מדווחים לי על ההבדלים בין חייל חרדי שמשרת בנצח יהודה, ואז החוויה החרדית שלו אפילו מתעדקת, אז החוויה הרוחנית שלו מתעדקת. הם יוצאים אפילו עוד יותר חרדים ממה שהם נכנסו, והם נכנסו ושירתו ולילה ולילה. נצח יהודה, דוגמה ומופת לאיך שזה צריך להיראות.
יש כאלה, גם הצנחנים, גם בגבעתי.
אבל, לצידם, ישבו חיילים, שהלכו לגבעתי, שהלכו לגולני, שהלכו לצנחנים. תשמע, הם מספרים שמה על דברים שאתה לא יכול לבוא ולהאשים את האימא, שאם הבן הבכור שלה חווה את זה, היא לא שולחת את הבן הקטן. אי אפשר להאשים אותה. החוויה היא חוויה איומה.
אין בעיה, אבל אנחנו עכשיו...
עכשיו, הצבא רגע, שנייה, זה חשוב, זה חשוב.
אנחנו מבטאות עכשיו חיים ומוות, חיים ומוות.
אתה רוצה, אבל בסופו של דבר, תראה מה קורה עם ההתערבות של גלי בערב מיארה. הרבנים מקצינים את העמדות שלהם, הכל נורא מטומטם, אז אתם נורא צודקים.
בגלל הרבנים מקצינים את העמדות שלהם?
בגלל כל מה שקורה
לא,
פה.
הרי, זה שגם בטלנים לא הלכו מה
בגלל
שהרב...
בגלל כל מה שקורה
לא,
שקורא
מה שהרב יוסף אמר עכשיו, זה לאמירות היסטוריות, את יודעת, הנה, נגיד את זה, לייחס את זה לגלי בערב מיארה, באמת, זה
לא
כאילו, זה חוסר לקיחת החיות.
לא רק גלי בערב מיארה, אני מדברת איתך, באמת, אנחנו כבר 30 שנה מנסים לייצר מצב שהחרדים מתגייסים. לא עובד. אולי תבדוק למה לא עובד.
אז אני אגיד, מה שאני חושב,
מה אתה חושב, שיש מקל וגזר?
לא, צריך לייבש את הביצה, לא בכוח, לא באלימות, לא ברוע, באהבה ובחיבוק.
באמת לייבש, להרעיב אותם באהבה.
לא להרעיב אותם באהבה.
להרעיב אותם בחיבוק.
לא להרעיב אותם באהבה, אבל לא להמשיך לממן את צורך העניין את מעונות היום. וזה יגרום להם, כן, אדון נתניהו, שמש העמים, בשנת 2003, זה מה שהוא עשה. הוריד את קצבאות הילדים באופן דרמטי, וזה כן, אין לי איזשהו תהליך שם.
כי פה לא היה סכנה של חילון. אני חושבת שהעמדה
שלך... מה זה
לא היה
סכנה של חילון?
אני אסביר. העמדה שלך לוקה באינטליגנציה, בחוסר אינטליגנציה רגשית, ובחוסר אינטליגנציה תיאולוגית, ואני אסביר, כי זה פצצה מה שאני אומרת פה. אין מקל וגזר, אין מקל, באמת, המקל הכי חריף, הכי קשה בעולם, שיגרום לחרדים ממוצע בישראל, לעבור על סכנת חילון, ואין גם גזר שתוכל לתת לו. גם תיתן לו 10,000 שקל בחודש, רק תתגייס, זה לא יקרה. צריך להקשיב להם. רוב החרדים שמתגייסים לצבא יוצאים חילונים.
לא נכון, זה לא נכון. כבר, אגב, היה לך איזה התנצחות טוויטר בנושא הזה, זה לא נכון.
אני יודעת, ועל זה אני מגבה במיליארד אחוז, וזה אני יכולה, תוסיף את הקטע הזה אחרי זה לזה, שיושב אצלי חייל חרדי, מחזור 2013, ואומר, מתוך מחזור, זה היה אז מחזור גדול,
והוא היה אז נצח יהודה, הבחור הזה.
200 איש, מתוך המחזור שלי, אני היחיד שחזר לישיבה. זה קיים.
לא, אבל היה, זה איזושהי התנצחות בטוויטר, ואת גם חזרת בך מהדבר
לא,
הזה.
לא, לא חזרתי מהדבר הזה. אמרתי שכולם יצאו בשאלה, והייתי צריכה לדייק ולומר, לא חזרו לישיבות.
אוקיי.
זה הפרט היחידי, היחידי ששגיתי בו.
אז לא חזרו לישיבות ויצאו בשאלה, זה שני דברים שונים
נכון,
לגמרי,
אני
נכון?
אני מסכימה.
יכול להיות שאדם,
שוב,
אגב, חוזר וחי את החיים החרדים.
תדבר איתם, זה מה שהם אומרים.
לא,
כשהרב
אבל...
יוסף אומר את זה, הוא הרי הוא בן אדם חכם, הוא בן אדם מעמיק, הוא בן אדם, אי אפשר לקרוא לו טיפש. הוא בא והוא מניף פה דגל אדום, ככה אתם באים, ככה אני אבוא אליכם.
אז את יודעת,
אבל
בדיוק...
כשהדיבור ברחוב... והדיבור בעיקר עם הפוליטיקאים החרדים, שבאים אליי אחד אחד ואומרים לי, גלית, רדו מהרבנים. אין רב שיכול להגיד, לך לצבא כשהצבא לא ארוך. לכו לרחוב, דברו עם צהל.
כשחייל... אבל בדיוק את אותו דבר, אתה יודעת, שני דברים שמאוד מצערים אותי. אחד, אין לי כלום בחיים לא היה ולא יהיה לי עם משה לדור. אבל גם עליו אפשר לקחת בדיוק את אותם דברים שאמרת קודם, ולהלביש קופי פייסט, אמרת על הרב הראשי, להלביש על משה לדור. גם הוא מדבר מכאב, גם הוא מדבר ממצוקה, גם הוא מדבר מ...
אני לא מסכימה.
למה?
לא מסכימה. כי יש הבדל בין אדם שקורא לסרבנות של חיילים משרתים, של טייסים, שהם אקוטים לנו כרגע, בעיצומה של מלחמה, מאשר שעכשיו תגייס את טופה לטוטוליטו.
פה את עושה להם גזענות של ציפיות נמיכות.
ממש לא, ממש לא. כדי שהציבור הזה כרגע יוכשר למלחמה הזו, צריך לעבור זמן שכרגע אין לנו.
זה לא נכון.
בעוד שהוא קורא בזמן אמת, בזמן אמת, לסלטה ושמנה, תסרבו, תסכנו.
זה לא נכון, לא. אבל אני אגיד לך למה.
אם החיילים החרדים לא משרתים כרגע, זה לא מסכן את הביטחון, זה מבאס, זה חוסר שוויון בנטל, זה מעמיס על המילואים נקים, הכל נכון, אבל זה לא מסכן את הביטחון.
חיילים חרדים.
משה לדור סיכן, קרא להמרדה בצהל. זה שונה לחלוטין.
חמור מאוד, אבל חייל חרדי, רק נסבר את אוזנינו, כי אנחנו 14 חודשים לתוך המלחמה. יש לי חברים, ילדיי כבר בגיל גיוס, כן? אז ביתי, הבחורה שלי זאת
ילדיך בת. ילדיך בגיל גיוס?
כן, יש לי גדולה בצבא כבר שנה וחצי. אז בנים בני גילה, שהתגייסו אחרי תחילת המלחמה, כבר נלחמו ותמרנו גם בלבנון וגם בעזה. חרדים שהיו מתגייסים חצי שנה אחרי תחילת המלחמה, כבר היו יכולים להיות היום שריונרים, מבצעים לכל דבר ועניין. לכן,
אתה יודע מה?
אני לא פה.
אתה לי מחפש תקווה?
כן.
הנה תקווה. נו? אני לא רוצה להגיד לך מי טועה ואיפה טועה. החרדים, לתחושתי, יכולים להפוך להיות כוח משמעותי בצבא, אנחנו כפסע משם, אם רק לא נהיה מטומטמים, אם רק נקשיב להם, אם רק נדרוש מצהל, אם רק נבוא לצהל ונגיד, אלה הבעיות שלהם, כשרות, לינה, הפרדה מגדרית, חגים כשהם יושבים בבסיס, חייל שרוצה להיות קצין, חייל חרדי שרוצה להיות קצין, היום צריך לחתום על טופס ויתור על כל דרישותיו הדתיות. אז הם לא חותמים, ואז הקצינים הם חיילים חילוניים, שעם כל הרצון הטוב באים לחייל החרדי, הם לא מבינים את השפה שלו, הם לא מבינים מה מגרד לו, הם לא מבינים מה מפתיע אותו, מה מהמם אותו.
צריכים לבוא,
אם הצבא יהיה ערוך, בעיניי פה הצבא גורם לי ולך להתחרקש בינינו, ויושב בשקט, כששמה צריך להיות התיקון האמיתי. אז תקנו, אז הם יבואו.
נכון, תקנו. אני גם אומר, בסוף אנחנו, כל אחד שהיה בצבא יודע שהצבא לעולם לא יעבוד בתנאי מעבדה של בית מרקחת. נכון? זה לא נכון. יקרה. זה לא יקרה, וזה דברים תמיד יחרקו, ותמיד זה.
עוד מובלעות כמו נצח יהודה.
אין בעיה, תעשו. אבל
לא עושים.
אני רק אומר, אני כתבתי לעצמי כמה מילים תוך כדי שאמרת, ואני אומר, באמת, עכשיו באהבת ישראל אני אומר את הדבר הזה, כאילו כמה אמפתיה את כן יכולה לגייס לחרדים, ולא לצד השני, שבעיניי הוא בדיוק אותו דבר, הצד השני הפוליטי שלך, אמרת נקשיב, נשמע אותם, נקשיב לכאבים שלהם, נלך איתם, זה בדיוק אותו דבר, אני לשמחתי אני לא פה ולא פה בשני האירועים האלה, כן? אבל זה בדיוק אותו דבר, למה לא תבואי ותפתחי את הלב שלך, אני אלך על הקצה לאהוד ברק ולמשה לדור, תגידי מה יושב עליכם, אז אהוד ברק זה לא דוגמה טובה.
כן, אני יודעת מה יושב עליהם.
מה יושב עליהם? אובדן הכוח, זאת אומרת, לוקחים להם, את אוהבת להגיד, מזיזים להם את הגבינה.
בסוף, 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 המאבק האמיתי פה, ההבדל האמיתי פה, החצייה המוחלטת בין ישראל הראשונה לישראל השנייה, בסוף זה זהות יהודית. אני חושבת שאנשים כמו של הדור, פוחדים, בואכה שונאים, את המשיחיסטים והפשיסטים והיהודאיסטים, כל הברברים מהפריפריות והמטורללים עם האיזה מהגבעות, והחרדים עם השטרמל הפרזיטים, ככה הוא רואה אותנו, הוא לא חושב שצריך לתת לנו פתק בקלפי, הוא לא חושב שאנחנו ראויים לדמוקרטיה.
אז זאת אומרת,
מה שמניע אותו זה שנאה, גזענות ושנאה ליהדות, ויש לי אפס, אפס. כבוד לבן אדם הזה, ואל תישא את שמו עם שמו של החרדי, שמה שמניע אותו זה אהבת ישראל, זה תורת ישראל, זה עם ישראל והקדושה הרוחנית ששומרת על כולנו פה. הוא והוא לא באותו מצב בעיניי, ולעולם לא יהיו באותו מצב בעיניי. אין פה סימטריה.
אני לא יודע, לא מכיר את העץ המשפחתי של משה לדור, ולא יודע עליו כלום, אבל אם, בהנחה שיש לו בנים, ילדים, שהיו במלחמה ונלחמו.
מה זה קשור?
לא, אז הם בסוף, במבחן התוצאה, שמו את הרגליים על המגרש ואמרו, הנני, הנני.
מה זה קשור? וזה משה לדור הוא לא השמאל. משה, אתה יודע מה?
שוב, אני לא יודע עליו כלום, אני לא, אני אומר, נותן אותו כשם קוד,
באמת, אנחנו, הוא משה לדור, ודן חלוץ, ואהוד ברק, ובוגי אלון, קוראים לסרבנות, קוראים למרד אזרחי, מטורללי קצה, מולעתי פנסיה תקציבית, שישבו באמת על הברז של ישראל, ובמקום להגיד תודה, עוד צונעים. אי אפשר לשאת את האנשים האלה. מישהו צריך לעשות ועדת חקירה ממלכתית על איך יוצא שבצמרת צהל, כמו סרט סדרתי, יוצאים אנשים הזויים שסונעים את רוב העם וסונעים את המדינה יותר מכמה שהם אוהבים את הכוח של עצמם.
שוב, את כאילו חייבת לקחת את זה לקצה. לא, את חייבת לקחת את זה לקצה. אני מסכים איתך שיש בהם אלמנט של תרללת. אני מסכים איתך. גם אצל בוגי, כן,
את רואה את זה. ואז יש את השמאלן, את אורי השמאלן, שגר בראשון, ונשוי למרב השמאלנית. אני אוהבת את האנשים האלה, אני מבינה את המצוקה שלהם הרבה, הרבה, הרבה יותר ממה שנדמה לך.
מישל בוגי, לצורך העניין כן, כי בוגי הוא במחנה הלא לגיטימי מבחינתך.
בוגי הוא במחנה, לא, אתה יודע מה אני באה ואומרת לשמאל השפוי והציוני, שהוא הרוב.
נכון.
למה אתם סותמים את הפה כשאלה הייצוג שלכם? אתם גורמים לימנים לחשוב שאתם כולכם מרגישים ככה.
כי אנחנו במציאות מצערת מאוד שהיא גם במחנה שלך קורית. אני אומר שוב, לי יש פוזיציה הזויה ומהממת, שאני יושב בדיוק באמצע, גם במחנה שלכם שיש אישור קו מוחלט, שיאיר לפיד או כל אחד, אולי זה לא טוב לנקוט פה בשמות, כן, אבל כל פוליטיקאי צריך ליישר קו עם כל הזיה, כן, או כולל עם קריאות לסרבנות, כי זה אני, כי אני בצד שהם נגד המחנה של גלית וביבי, ולכן גם אני צריך ישר קו עם כל דבר, ולכן אותם, איך קראת להם, מירב ואורי, הם בסוף הם שני אנשים קטנים, אבל אתה צריך להחליט, אני כאן או כאן, וזה מה שאני מנסה לקרוא לקו אמצע, שאגב הציונות הדתית היא בעיניי הבשורה, הבשורה, אתם אוהבים לדבר על בשורה מתוקה, הציונות הדתית היא קו האמצע, כי היא היברידית, היא יודעת להיות גם פה וגם פה, כי יש לה כל מיני ערכים שלא בהכרח יש לה, לליכודניקיות הזאת, מה שיושב על הכאב שלכם, על הכאב של הכיפוח הדתי, בציונות הדתית זה לא קיים, זה קיים הרבה פחות.
קודם כל, הציונות הדתית היא מאוד אקלקטית, היא לא חד גונית, כמו שאתה אומר. אני חושבת שרובה איתנו. זאת אומרת, יש אולי שני מנדטים מאוד מאופיינים, בנטיסטים, שהם באמת אנשים שלא חוו דיכוי בחייהם, שגרים בערים מרכזיות, שאני ראיתי את זה בתאגיד, כשעבדתי שם, אתה רואה איך הכתב האיפסטרי, התל אביבי, הפרוגרסיבי, נוח לו נורא עם הכתב האיפסטרי, הפרוגרסיבי, אבל דתי עם כיפה. הם ממש אחים באותו, שני אפונים באותו תרמיל. הביביסטית הייתה יוצאת מן הכלל שם. יש, זה מרתק הדבר הזה, אבל אני כן רוצה לחזור.
אני לא בכך מסכים, זה יודע מה, בואי דווקא ניכנס לחוויה הזאת, כי חוויה מאוד ישראלית, וחשוב לי בדיוק לזקק כאן ישראליות. אני באופן אישי, עם האמונה שלי בקדוש ברוך הוא לאורך השנים, תמיד הייתי מאמין ותמיד שומר מסורת עוצמות די גבוהות, לפעמים יותר גבוהות ולפעמים פחות גבוהות. כשאתה מכניס את העניין האמוני, אם אני פוגש את הכתב ההיפסטר התל אביבי, הוא לא יבין על מה אני מדבר. כן, אם אני מתחיל לדבר איתו עכשיו סביב המלחמה, 14 חודשי, הרבה מאוד כאב ומצוקה ושכול, אני מנהל דיאלוג עם אלוהים, עם הקדוש ברוך הוא בתוך הראש שלי. אני אבוא לספר את זה לכתב ההיפסטר התל אביבי, הוא לא יבין מה אני רוצה, בחיים. נכון? אז יכול להיות שאותו כתב היפסטר כיפה סרוגה שאת מתארת, הוא לא מחובר לאינסנטיב הרוחני של עצמו ולאמונה, נכון? זאת אומרת, ולכן בסוף מה שמחבר אתכם כמחנה, אתם המחנה האמוני, את וגולדקנופ וסמוטריץ' ובן גביר ובנימין נתניהו וניר ברקת, שזאת שאלה, איך, מה הקשר שלהם לאמוני?
אני יכולה להסביר.
אתם כולכם על הציר האמוני הזה. ולכן יכול להיות שהציונות הדתית, כפי שהיא התאפיינה ספציפית עם אותו אדם שאת תארת מהתאגיד, הוא לא המאפיין הרוחני של הציונות הדתית. אני מציוני דתי, אני מצפה גם שיהיה לו אגף במוח שעוסק בחשיבה רוחנית ובדילמות ובמצפון ובכן ולא, וגם אם הוא מסמס בשבת שזה, יהיה לו איזה דיאלוג כזה עם עצמו ועם הקדוש ברוך הוא, אם זה נכון, לא נכון, יפסיק עם זה, יחזור לזה. אז זה לא ה... שוב, לא נתפס לדוגמאות כי אני ספציפיות, כי זה לא בכך ישרת אותנו, אבל הציונות הדתית הזאת שהיא גם וגם וגם וגם, היא תוכל להיות הקו, או קו השבר או קו המחבר הזה בין שני המחנות. כי בסוף...
לא חושבת.
למה?
כי הקבוצה הפוליטית הכי גדולה בישראל, היא הקבוצה המזרחית מסורתית מהפריפריה. קבוצה,
מה, בוחרי, במספרים?
בוחרי הליכוד הם הקבוצה הפוליטית הכי גדולה בישראל.
שכן, זה בא לידי ביטוי ברבע מהבוחרים בבחירות האחרונות.
נכון. בפער.
זאת אומרת, כקבוצה אחת, כאילו בסוף חוק המפלגה הגדולה, זה מה שאת אומרת.
כן, כן. אבל אני מדברת על הציבור הזה, סבבה? על הציבור הזה שנמצא גם בתל אביב, נמצא גם בערים מרכזיות, ברובו נמצא בפריפריה. זה ציבור שדורש הכרה. ואת ההכרה שלו הוא לא יקבל מ... שני מנדטים של איפסטרים עם כיפה שעובדים בתאגיד. זה סנטימנט כמעט נוגד. ואני חושב שהם, חוסר הקבלה של האנשים האלה, זה לב הבעיה. זאת אומרת, שמה זה הלב המבעבע של הקרע בחברה הישראלית היום. חוסר הייצוג שהם מקבלים, חוסר הייצוג שהם לא מקבלים כבר 80 שנה, חוסר ההכרה שלהם, תקרת פלדה שיש להם מעל הראש. ופה אני חייבת להגיד, כי יבוא ועכשיו יכתבו, מישהו יכתוב תגובה, גברת, אני מזרחי, סבבה? אני מסורתי, את לא מייצגת אותי, את לא זה, לא חוויתי דיכוי, אני יודעת, אני יודעת. יש שוני עצום בין החוויה של מזרחי, שחי בעיר, בשכונה מעורבת בעיר במרכז, כמוני, אני גדלתי כמו נסיכה, כמו נסיכה. אני הייתי, אתה יודע, בצופים, ובחוג בלט, ואחרי זה קדץ עם השעקי אותש, כולם סביבי אשכנזיות, ואחרי זה אוניברסיטת תל אביב, ואחרי זה אוניברסיטה העברית. לא חוויתי דיכוי בכלל.
אז מאיפה כל הכאב הזה והכעס שיש בה?
אני מבינה, אני מבינה, זה לא כעס. באמת, באמת, אצלי, כשכואב לי, זה יוצא כזעם, אבל אני לא בן אדם שמחזיק.
אז אני חושב שאני
לא בן אדם שמחזיק כעס, כמו שאני לא בן אדם שמחזיק שנאה. אני מופרט, קשב וריכוז, אני לא זוכרת מה אמרו עליי או מה עשו לי יום למחרת. אני באמת, אמא שלי כל הזמן אומרת לי, יש לך מזל, את לא מקנה? את לא שומרת עינה. אלה שתי תכונות של בן אדם שתמיד יהיה מאושר. ואני באמת כזו, אני יודעת איך אני מצטיירת, איך אני מבעבעת. בסופו של יום, אני באמת בן אדם נורא רך, ונורא נוטה לסלוח, ונורא לא שומרת עינה ולא כלום. זה לא אני. אבל כשאני רואה חבר'ה כמוני, שנשארו מאחור בפריפריה, ואני רואה חברי כנסת מיש עתיד שבאים ואומרים, אני מזרחי ושירתתי בגלץ והכל בסדר. אני אומרת, איזה זדון יש בכם?
לא, זה לא זדון, זה לא זדון. זה מקרה, הם מסיקים ממקרה פרטי על הכלל, וזה אי אפשר לעשות. בסדר, אני מקבל את זה. אני מקבל את זה.
בדיוק, ואני לא מסוגלת לעשות את זה. לא מסוגלת להגיד, וואי, הלך לי טוב כי גדלתי בעיר מעורבת במרכז ישראל. אתה יודע, השכנים שלי היו אשכנזים, והכיתה שלי חצי-חצי. אתה באמת לא חווה את זה.
אבל השאלה היא, באמת, אני אומר את זה בפעם כמה פעמים במהלך השיחה הזאת, מה את עושה עם האנרגיה הזאת? אז יש בך את הכאב, שאמרת, הוא אצלך מתרגם לכדי זעם, אני מתחנן אלייך, מתחנן אלייך. תבואי ותגייסי ותפתחי כלים.
איך?
שהם יהיו פרקטיים.
אין זה. אתה לי איזה, אני שובר, אני, אתה יודע מה? אני אפילו לא מתנגחת איתך. אני יכולה להגיד לך שמאז הטווח, וזה די ניכר בי, בעיקר ברעיון האוואז עם ליאור קינן,
כן.
באמת, באמת רוצה, אתה יודע, אני כל הזמן אומרת לדובר שלי, אם אני מותשת מהמאבק שיש לי בראש, מותשת.
זה אשכרה, כן, כמו שמזכיר לי שרבקה אמנו הייתה בהיריון עם יעקב וסב, את מכירה את זה, ואחד מושך לפה, היא הולכת ליד מקומות של עבודה זרה, סב רוצה לצאת, וליד בתי מדרש יעקב רוצה לצאת, יש בך שני כוחות.
זה גומר אותי, זאת אומרת, אני יכולה לשבת פה ראותה ונחרצת, אני אבוא הביתה, למה אמרת את זה? ויכולת להגיד את זה אחרת. זה מלווה אותי כל הזמן. שים לב שאני ממעטת להתראיין, ואני מעדיפה פודקאסטים, כי פה אתה קצת יותר יכול לדבר, ובראיונות אתה...
אני
כל יכול... הזמן אומר, אולי את זה תשימי בצד, אולי עכשיו העם לא צריך את זה.
אז, אבל זהו, את יודעת, כי בסוף את יכולה להציר כל כך משמעותי בדבר הזה. אנחנו לא חייבים להסכים על הפרטים. אני אתן לך טיפ מהעולם של אשתי, כן? אני נשוי בשנית. בפעם השנייה התחתנתי עם אישה יקרה, קוראים לה אלישבע, והיא פסיכולוגית וגם מטפלת זוגית. באמת שהיא שינתה לי את החיים בבית של תפיסת העולם. היא תמיד אומרת לי, אני לא המטפלת שלך, אנחנו יודעים
להריב. אני חייבת להגיד לך?
נו?
לא יודעת מתי התחתנת איתה.
2000 לא, לפני שהכרנו זה היה, כן. זאת אומרת, קרה לי...
כן, גרסה מרוקחת.
לא,
אני ואתה אבל... התחלנו בריב, כן. אתה קפצת עליי.
אז תכף, אנחנו צריכים להגיע לזה גם, אבל...
אבל אני לא, רואה, אני רואה, אני
לא,
רואה.
לא, אבל... ובסוף אני אומר, מה בעומק, בעומק, בעומק מאחורי הדברים? את הכאב שלך תוציא בפגיעות. זה הטיפ המרכזי. כן, את הכאב שלך תוציא בפגיעות. את יודעת, בזוגיות יוצרת דינמיקה של הרבה מאוד, לפעמים עפים גיצים, והחיים עמוסים, ויש הרבה סטרס... יצא משהו, תנסה. עכשיו, ברור שזה לא באוטומט, כן? קרה לך משהו, תנסה לעצור רגע, לעשות קודם כל איזה נשימה עם עצמך, ולהגיד, מה אני מרגיש? מה זה גרם לי להרגיש? זה לא היה, לגמרי לא היה הטבע שלי, בכלל, בכלל לא. בואי ננסה לשכפל את זה עלייך.
עמיחי, מול מי אני אגיד, מה זה גרם לי להרגיש? מול שקמה ברסלר? מול... דן חלוץ, מול משה לדור, מול אהוד... מול מי?
קודם כל,
האלה,
קודם כל אני חושב...
האנשים האלה... החריפו מאוד את המאבק שלהם, והגיעו למקומות שלא צולחים את רוב הציבור הישראלי, לא מחליק בגרון.
קודם כל, אני חושב שקודם כל, את צריכה לומר, אני חושב לומר את זה לעצמו. אני לא עושה לך פה טיפול בשידור, כן, אבל אני חושב שקודם כל, אדם צריך לומר את זה לעצמו, לעשות, באמת, לעמוד מול המראה ולדבר בכל רם עם עצמו, מי אני, מה אני, זה, לדעת להכיר בכאבים שלך.
אני שואלת את הקדוש ברוך הוא, כל הלילה לפני שהולכת לישון, איפה דייקתי, איפה לא, מה יכולתי לחסוך, איפה נכנסתי, אתה יודע, יותר מדי, איפה יכולתי ללכת צעד אחורה. יש פה תהליך, אני עוברת פה תהליך אמיתי של בדק בית.
אבל התהליך הזה בא לידי ביטוי מאוד חזק. עכשיו, אני לא בא ממקום השמאלני הזה, כן? התהליך הזה בא לידי ביטוי מאוד חזק בריאיון שלך הזה לליאור קינן, כן, של לקיחת אחריות מאוד גדולה, וזה היה נראה מרשים. עכשיו, אני לא, שוב, אני לא מהתקשורת שאומרת, הנה, היא נהייתה אנטי-ביביסטית ואני מחבק אותה.
זה פצע את הציבור שלי ברמות...
שביקשת, שעשית חשבון נפש?
אתה יודע למה? כי הם הרגישו שאני, הנה זאת, שעשר שנים אומרת לנו, לא להתנצל, לא להתנצל. תיקחו את מה שמגיע להם, תקבלו את מה שמגיע לכם, תהיו גאים, תהיו חזקים. דווקא זאת באה ומתנצלת. אני לא עשיתי את החיבור הזה. אבישי בן חיים ישב אצל רוני קובן, ורוני קובן שואל אותו, יש משהו שאתה רוצה להתנצל עליו, או משהו שטעית בו, ואתה רואה איך אני עוברת לאבישי בראש, איך המקרה שלי עובר, והוא אומר, אנשים עשו את זה, והם לא הבינו שכשאתה מייצג את ה... בפרפרזה, כשאתה מייצג את המדוקה, אתה לא יכול להתנצל בפני המדכה. זאת אומרת, יש פה משהו הרבה...
בפני המדכה זה להתנצל, אבל זה מה שאני אומר, בפני המציאות, בפני הישראליות, בפני עם ישראל, בפני העתיד שלנו.
אבל תנסה רגע לחשוב, למה הציבור הימני לקח את זה כל כך קשה? נתנו לי גט?
לא, אני גם תוהה, אני תוהה מה זה הציבור הימני, יכול להיות שאת חיה בתוך תיבת תהודה, שהיא לא בהכרח חיובית. כאילו, מה זה הציבור הימני?
קודם כל, בוודאי שאני חיה בתיבת תהודה. כולנו חיים בתיבת תהודה, נכון.
אז אולי צריכה להרחיב את התיבת תהודה שלך.
אבל מה לעשות שתיבת התהודה הזו שמה אותי, אתה יודע, בפריימריז בתוך הכנסת, תיבת התהודה הזו מצפה ממני לדברים.
אז זה מתפקדי הליכוד, אם ניתן איזה שם אחר.
לא, 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 כי זה משליך אותי לקבלני ארגזים.
לא קבלני ארגזים, אני אומר, מתפקדי הליכוד או ליכודניקים בולטים ודומיננטים.
אבא שלי לא אהב את זה. אח שלי לא אהב את זה. אנשים שהם קרובים אליי ואוהבים אותי, לא אהבו לראות את זה. זה התפרש אחרת. זאת אומרת, אני באמת באתי ואמרתי, מנקים שולחן עכשיו. באתי כי פחדתי עלינו. עשיתי את זה באמת, אתה לי, כי פחדתי עלינו. פחדתי, נבהלתי עלינו.
נכון, ואני אומר, זה היה רגע בעיניי, זה היה רגע בעיניי נוגע ללב, שוב, של לבבות נפתחים.
וכולם שנאו אותו. גם השמאל, גם הימין. זה אומר משהו על המצב העגום שאנחנו נמצאים.
אז שוב, זה מחזיר אותי לזה שרק הציונות הדתית אהבה אותו. היא אהבה אותו כי היא רוצה לבב... אגב, כמו שזה קורה אצלך, הייתי באמת שאהוד ברק ודן חלוץ, כמו שמזכירה אותם פה שוב ושוב, שגם הם יעשו את אותו דבר. ואת משני לבבות, לא.
עכשיו, באה מנציגת החלשים, זאת של הציבור שלה, אין כוח במוסדות הכוח בישראל, אין להם ייצוג, באה זו ומתנצלת בפני החזקים. אני כעסתי על הציבור הימני.
אבל שוב, זה לא בפני החזקים, זה מתנצלת בפני המציאות הישראלית. היא אומרת, אני מנהיגה, אני שליחת ציבור, אני חברת כנסת, זה אירוע שאבותינו לא חלמו עליו בכלל, כן, ההורים שלך לא חלמו שתהי שרה וחברת כנסת
נכון,
בישראל.
נכון.
יש לי את הדבר הזה ואני אעשה משהו אחר, אני אצליח לייצר כאן ולברוא כאן משהו אחר. את אומרת בעצם אני מיואשת
לא,
מזה.
זה לא, בזמן הזה, ברעיון קצר, שגם חצי ממה שאמרתי, שהיה מרקח את זה איכשהו, כי כן ישבתי שם ואמרתי לליאור קינן בעיניים, תשמי, אם רק גלי דיסטל בא ומושיטה יד, אז... אני מבטלת את ההושטת יד הזו. זה חייב לבוא גם מהצד השני. אמרתי את זה, וזה לא, 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 לא הופיע. לא בפרומו ולא בתוכנית. אם זה היה מופיע, אז אני חושבת שזה היה קצת מרקח את הדבר הזה. אבל בסופו של דבר, אני חושבת ש... הדרך היחידה לעשות את זה, באמת, היא דווקא באמצעים כמו... דווקא באמנות. דווקא בספרים. דווקא ביצירות קולנוע. To show it instead of telling it.
מה, ולהראות את התרבות המדוקת המזרחית ו...
להראות את הכאב. זאת אומרת, אני חושבת שאומנות באמת מצליחה להוציא מבן אדם את המגננה, כשאתה, ואת זה אני יודעת כסופרת, שאתה רוצה לקחת את הבן אדם מהקרביים ולהביא אותו, אתה יכול. ופה באמת עולה לי כל הזמן השאלה, איפה השפעתי יותר, או איפה אני יכולה להשפיע יותר, אם אני אכתוב ספר על הדבר הזה.
נו.
לעומת לנעום במליאה או לריב עם קושמרו, כנראה שאני יותר משפיעה כאומנית, ופה זה עוד שאלה, עוד שאלה שיש לי.
כן, אז עובר לך בראש באמת לחזור לעולם, או שאולי בוא תהיה לך השפעה אחרת?
חד משמעית.
כי בסוף אני חייב לומר, באמת, האפקט
של... אתה צודק, אני רואה את התסכול שלך, והוא התסכול גם שלי.
הוא באמת גופני.
הוא גם התסכול שלי. אני יודעת איך אני עוברת, אני יודעת כמה אני לא משפיעה. אני יודעת כמה להפך, אני מרחיקה במקום, כשכל מה שאני רוצה זה לקרב. התסכול הזה, אני חיה אותו, אתה לי, אני חיה, אני מבינה מה אתה אומר. אני רק באמת מנסה למצוא פתרון ולא כל כך מצליחה. מצד אחד יש מאבק שחייבים להיאבק אותו, ומצד שני יש פה עם שלם כואב ועייף ומבואס, ועל התפר הזה, זה נורא נורא קשה. אני כן יכולה להבטיח לך דבר אחד, הדיאלוג הזה מתקיים בי, כל הזמן. יש איזה רמטכ"ל שמסתכל מלמעלה, ואומר, פה היית בסדר, פה היה מיותר. אני כן מנסה, אני לפחות מנסה.
כי בסוף מה שאני, כצרכן שלך, מקבל ובא לידי ביטוי, זה בעיקר את הצד הנחוש מדי הזה.
אני לא יכולה לסבול את צדק, אני לא יכולה לעשות את זה. לא יכולה לעשות את זה. לא יכולה לעשות גזענות. אגב, גם כלפי ערבים. לא יכולה לעשות את זה. אתה שים לב לקדנציות שלי, אתה לא תראה אותי צורחת במליאה, תומכי טרור, אולי מאז הטבח יותר. כי הטבח באמת טלטל אותי, אבל אם יבוא לי ערבי ישראלי ויגיד לי, גברת, את ישראל השנייה, אני ישראל השלישית, אני אגיד לו, נכון? נכון? אני לא יכולה לסבול לי צדק, אני לא יכולה לסבול גזענות, אני לא יכולה לסבול... אני כל הזמן אומרת את זה, אמרתי את זה גם השבוע, כל הזמן בוויכוחים ביני לבין בן זוג השמאלני שלי, אני אומרת לו, אני הרבה יותר שמאלנית ממך, אני באמת עוזרת לחלשים. אתה הולך להפגין עם האליטה, עם הכוח, עם הכסף, עם ההכרה, מה שמאלני בך? אני שמאלנית. אני לא, אבל העונה הזו החברתית, החוסר יכולת לסבול אי צדק, היא חזקה יותר מהכל, היא הורגת אותי, היא חזקה יותר מהכל.
אז יכול להיות שזה לא, זה לא סוג ההנהגה שאנחנו זקוקים לו עכשיו, אנחנו זקוקים להנהגה של עין טובה. באמת, של לראות...
תשאל את הציבור שלי, הוא יגיד לך מה הוא זקוק. ללוחמים.
עכשיו, גם עכשיו, אחרי השנה הארורה שעברנו ב-2023, עד אוקטובר, ואחרי 14 חודשים הקשים מאוד מאוד שעברנו, גם עכשיו הוא צריך לוחמים. הוא לא, אני אומר, זה לא שמהצד השני הוא צריך אנשים מתרפסים, ודאי שלא. אבל אנשים עם, עם לא, איזה עם, אינטליגנציה עם רגשית, שאלה, מובילי הרפורמה לא אני... היו כאלה, לא רוטמן ולא יריב לוין, שוב, בלי להיכנס עכשיו לפרטים, גם אם הצדקו בעובדות, בכל אחד מהדברים שהם טענו, זה לא אנשים שיודעים להוביל דבר כזה.
אני כבר לא פוחדת שיהיה פה ליל גלנט, ואני לא פוחדת שיהיה פה מהפכה ברחובות. שים לב מה קורה בהפגנות. כמה קשישים עם פנסיה תקציבית שגנבו להם את המדינה, וזהו. העם כבר לא יצא. עכשיו, שתי סיבות.
העם מותש, העם במילואים, העם כל כך הרבה דברים.
לא רק, אני חושבת שמאז הטבח, העם מבין שיש פה בעיה. יש פה בעיה במערכת המשפט. העם מסתכל על השופטי העליון, על ההתבטאויות שלהם, על האופן שבו הם תופסים את הסכסוך הפלסטיני ישראלי, ומבין, אולי צריך רפורמה, כי אולי זה לא כזה בטוח לי ולילדים שלי כאזרחים, שאנשים האלה יקבעו פה את העובדות.
זה בוודאי, שלא, אני, שוב, אני תומך ברפורמה, אבל אם במובלע בדברייך את מנסה לייחס להם את האחריות, ברור שהאחריות, או בכלל לא, זה לא הנושא שאנחנו לשמוע התכנסנו, כן? מונחת על כתפי הדרג המדיני והדרג הצבאי, כן? זה
שופטי בעיניי לא רק, גם המשפטי והתקשורתי. כולם צריכים להיחקר. כולם לקחו יד במעל. אי אפשר לנקות אף אחד. זה בדיוק הפערים בינינו לבין השמאל כרגע. אני רוצה שגם השופטים יחקרו, בהחלט. אני רוצה שגם התקשורת תחקר. התקשורת שהציבה בפריים טיים, במדורת השבט, טייס, שאומר באופן הכי מפורש, אם תהיה תקיפה באיראן, אני לא משתתף. הם לא אשמים.
יש להם,
אותם ודאי, לא צריך ודאי לחקור?
שיש, ודאי שגם להם יש אחריות.
כולם צריכים לחקור, נכון, כולל אנחנו.
נכון, אבל בראש בראשונה מי שאחראי זה רמטכ"ל וראש ממשלה, ושר ביטחון.
מסכים.
כן?
הם היו מיידעים את הראש ממשלה, אבל
לא קורא. כן, גם את זה, מה, אם היו מיידעים אותו באותו לילה, הוא לא ידע את המדיניות שהוא הוביל מ-2009 ברצף כמעט עד עכשיו.
הוא מקבל מחטיבת אמן לאוס את החומר, הנה המסקנה, הם מורתעים. הוא לא תצפיתנית, הוא לא יושב בתוך...
כמדינאי, אני לא רוצה להתעסק בזה יותר מדי, כן? אבל כמדינאי, אני מצפה ממך גם להבין את המציאות הרחבה והגדולה.
ולכן יש
המחקר,
לו אחריות, כן? ואני, והוא לא יחמוק מהאחריות. הוא אומר, אני אצטרך לתת תשובות, הוא לא מתכחש לזה, אבל...
להוביל את המציאות הזאת שחמאס כל כך גדל, מתפתח, מתעצם, מפורנס על ידי בתמיכת... כאילו, שוב, זאת לא המטרה, אני מנסה מכאן להוציא איתך, כאילו, יכולים להיכנס פה לראש בראש, אבל זה לא מה שאני מנסה לעשות בבמה הזאת. התקווה, באמת, תוציא אותו מפה בחיית עם תקווה. מה, איך אפשר לעשות את זה? איך אנחנו מייצרים את זה? כי בסוף אני אומר, אם אני לוקח בכמה משפטים קצרים את מה שאמרת פה, זאת אומרת, אני יושבת על בור של כאב, של מצוקה, של זעם, של תסכול, של שנים רבות, דורות שלמים של מקופחים, ובעצם הדרך היחידה שאפשר לעבוד עם זה, זה להיות לוחמת. זה לא נותן לי
תקווה. אגב, אני חושבת שוב, הפער בין ישראל הראשונה לישראל השנייה, זה הגדרת הזהות היהודית שלך. ככלל אצבע, מי שמשייך את עצמו לישראל השנייה, זה מישהו שהמרכיב הראשון בזהות שלו זה אני יהודי. כל השאר, הדתי, הכלכלי, הפריפריאלי, הכל זה נגזרת של זה. זה לא הדבר עצמו.
אני לפני הכל יהודי, ואני לא חושב שאני אף אחד היה מכניס לישראל השנייה.
וההגדרה הראשונית שלך היא אני יהודי?
ברור, חד משמעית.
אוקיי.
חד משמעית.
שוב, תמיד יהיו יוצאים מן הכלל. אתה סוג של יוצא מן הכלל בהכל. אבל אם אתה לוקח את זה, אתה יודע, בצורה גסה, שמה זה עובר, שמה הקו. ופה אני האופטימיות שלי היא שהעם הזה הוא עם מטורף, זה עם מרהיב, זה עם שהדור הצעיר שלו הוא יפהפה, and I couldn't give a אם זה בחור בן 18 מהקיבוץ, אם זה בחור בן 18 מההתנחלות, אם זה בחור 18 מהפריפריה, או בחור...
נכון, כי בשבעה באוקטובר, אבל שקפצו, אבל זה פה, אני הולך להגיד משהו שיקפיץ אותך, אבל בשבעה באוקטובר שקפצו, בלי לראות בעיניים, קפצו גם האחים קלמן זון הקדושים והעיקרים מאותניאל, וגם יאיר גולן. שניהם קפצו, כולם אומרים, הנני.
נכון.
אז למה בסוף, אנחנו יודעים למות ביחד, ובסוף כשצריך לחיות, אז זה מגיע לכאלה פיצוצים. את שליחת ציבור, אני מצפה ממך לתשובות.
אני לא יכולה, תקח את השאלה הזו באמת לאלה שחמסו אליהם את הכוח, לאלה שמנציחים פה אי שוויון, לאלה שמנציחים פה אפליה. קח את זה אליהם, מה אתה רוצה ממני? כל מה שאני רוצה, כל מה שאני רוצה, זה שלילד בפריפריה שמקבל 5 יחידות, מצטיין במתמטיקה, פיזיקה ומחשבים, ויש מלא כאלה, יהיה סיכוי לשבת בקוקפיט, ולא רק בצוות הטכני. זה כל מה שאני רוצה. שוויון.
אז יודעת מה, אני מסתכל עצמי כאבא. יש לי משפחה ואני אחראי אליה, ויש 1,000 הזדמנויות שנוצרות סיטואציות, שהן לא לרוחי ולא לטעמי, ודברים לא קורים כמו שאני צריך. אני לרגע עוצר, אומר, אני האבא פה, אני אחראי, שהדברים יפעלו ויקרו כמו שצריך. אני מתפעל כל היום צרות שלא אני יצרתי, ושקדם הרק שלא אני שפכתי, וכל כך הרבה דברים. אבל ממה, זאת החיות שלי. אז את אימא, כשליחת ציבור, כחברת קואליציה, כחברת מפלגת השלטון, כשרה בשנה הראשונה, קחי אחריות, תגידי איך אני גורמת לזה לקרות, ולהמשיך, הם אמרו לי, הם אכלו לי.
אני באמת אשמח אם תיתן לי מניו על איך אני גורמת לזה לקרות, כי אני ניסיתי כל דרך, ואני באמת ניסיתי כל דרך. אני אימא, אני באמת אימא. הבת שלי, אינברי, היא עבדה, אני לא יודע, אני אגיד את זה, חטיבת אמן, קודקודה, קודקודה. דברים שהיא כתבה בגיל 18 הגיעו לשולחן ראש הממשלה. סבבה, אתה יודע מה היא אמרה לי ביום הראשון שהיא חזרה, בשבת הראשונה שהיא חזרה מהקורס? אמא, איזה מזל שהתחתנתי עם אשכנזי. איזה מזל ששם המשפחה שלי הוא דיסטל, איזה מזל ששערי בהיר ואורי בהיר. אין שם אף אחד שנראה כמו המשפחה מהצד שלך, אפילו לא אחד. מה אתה אומר לי? תהיה נחמדה עם זה?
את יודעת מה?
מה אתה אומר לי? מה אתה אומר לי?
לא, היא לא תהיה נחמדה עם זה. אני...
הרי ניסינו בנימוס.
במקרה את הסדיר שלי
שירת... ניסינו בצורה דמוקרטית.
אבל עכשיו השאלה אם בלצעוק ובזה, ובשדודי אמסלם מקלל, זה מה שיגרום בחטיבת המחקר להיות יותר מזרחים? זה מה שיגרום?
לא לצעוק ולא לקלל.
אבל זה מה שיגרום?
לפעול...
אבל במה אתם פועלים בשטח, בשטח?
הרפורמה, הרפורמה תסדר הכל.
הרפורמה תסדר הכל?
הרפורמה של קרעי תסדר את הכל, כי ברגע שבעיניי, הבעיה התקשורתית יותר חמורה אפילו מהבעיה המשפטית, כי היא זאת שחודרת לתת מודע של האזרח הישראלי, אבל אם אנחנו נראה מגישים אזרחיים ראותיים כמו ליטל שמש, כמו שרון גל, כמו מגי טביבי, יותר ויותר אנשים כאלה בתקשורת, אז הם גם ייכנסו לקורס טייס, ואז גם הם יהיו יועמשים, ואז גם הם יהיו מנהלי פקולטות באוניברסיטה, ואז הם יהיו מנהלי מחלקות בבתי החולים. זאת אומרת, הכל מתחיל ונגמר בייצוג, בתקשורת.
אז התקווה...
וזה שאתה רואה מישהו שקוראים לו בוזגלו, שמגיש את המהדורה המרכזית. שם זה מתחיל. וזה הרפורמה של קרי, הוא פותח את התקשורת. והרפורמה של יבין תפתח את מערכת המשפט ותבקר את האפליה שיש שם בפנים. וזה בעוד 10 שנים, מתלי, אנחנו מסוללי הדרך, אני, עוד רבים וטובים, מסוללי הדרך של הדבר הזה, בעוד 10 שנים, זה I can guarantee you, ישראל תהיה אחרת, הרבה יותר שוויונית. כי אנחנו באיזשהו מקום כבר ניצחנו. כי אנחנו באיזשהו מקום שמנו את כל מה שהיה במחשכים, על השולחן. וכשזה על השולחן, אי אפשר, אנחנו נותנים פייט. הפייט הזה חשוב, הוא כואב, הוא עולה לציבור בהרבה באסר.
לא, זה העניין, זה בדיוק העניין. עכשיו, שוב, בלי להתייחס לפרטים, גם על הרפורמה של קרי, יש לי הרבה מה לומר, אני בכוונה לא רוצה להיכנס לזה כאן, יש לי הרבה, יש בה דברים מוצדקים ונכונים, חד משמעית, גם אני מסוגל לומר את זה, לצד דברים של החלוטין לא, ועדיין, אני מדבר על הסגנון, אני מדבר על האופן. אנחנו שוב נמשיל את זה לבית.
אני יושבת במליאה.
האם בבית שלך היית רוצה שיהיו כאלה אנרגיות?
למה אתה לא בא? אין סיכוי.
אני בא לכולם ואומרת אותו דבר.
אין סיכוי שאם אתה יושב פה, ואני לא רוצה לתת שמות. אני לא רוצה לתת שמות, אני כבר לא שם. אבל אני יכולה לחשוב כרגע בראש שלי על לפחות 40 חברי כנסת מהאופוזיציה שמקללים מבוקר עד ערב, שאומרים את הדברים הכי איומים בעולם, שאם אני יוצאת מהמליאה והוא רואה אותי יוצאת מהמליאה, ויש לך דם על הידיים. ואתה שם בטבע, דברים היומים, ואיכשהו זה מחליק.
זה לא מחליק. אבל
אמסלם.
אצלי זה לא מחליק.
אבל אמסלם.
אצלי זה לא מחליק.
אבל זה מחליק בתקשורת. שוב, אתה לי, אתה באמת יחיד סגולה.
לא, אני לא, המטרה פה
היא
לא...
אני לא רואה, אני יושבת במליאה ואני אומרת, את זה אף אחד לא ישדר בערוץ 12. אף אחד לא יושב ויצקצק על האופן שבו הפוליטיקאים מתנהלים, כי הוא מהצד הנכון. הכל מתחיל ונגמר באפליה. אליי, אני יכולה לעבור שבוע שבו אני מעבירה חוק מעולה למען חיילים בפוסט-טראומה, חוק נחוץ למען חיילים בפוסט-טראומה, אבל רבתי עם לזימי, גם לא ירו את לזימי, ירו אותי. הכל פה אפליה, הכל פה שימוש רע בכוח.
אז אני רק אומר, אנחנו נפרדים עכשיו במקום שכאילו לא יצאתי ממך עם מספיק תקווה, באמת. כאילו, זאת אומרת, צריך הרבה רפורמות, רפורמות האלה
שוב. אני אומרת שמהפכות לא נעשות בנימוס, וניסינו בדרכים
לעשות. אז אנחנו נהיה עכשיו בעשור של מהפכות קשוחות, שאחרי נהיה
אני לא חושבת שעשור, וזה לא צריך להיות ברוטלי, וכן צריך לבוא עם הסברים, ובגלל זה אני מגיעה לפודקאסט כדי כן, איכשהו לדבר יותר מ-30 שניות על מה גורם לנו לתקתק לציבור שלנו, שאלה דברים שבסוף השמאל אמור לשחות בהם, שים לב לשמאל המערבי, הוא כולו דייברסיטי, זה רק בישראל שהם שומרים על אחת גוניות. השמאל פה קצת מעוקב מהבחינה הזו.
לא היינו רוצים לדמות לשמאל בעולם, כי הוא לא...
הפרוגרסיבי בטח לא, אבל קצת דייברסיטי.
אז לקחת מהם את הדברים, אבל טוב, אז את מותירה אותנו בזה שפשוט המהפכות האלה חייבות להתרחש, זאת אומרת, תקשורת...
אין ברירה, בקשר אליי. זה הציבור, זה לא אני.
אני אסכם ואגיד שאני חושב אני מקווה גם וגם מרגיש את זה שהציונות הדתית כלשון מוזניים לא תיתן איזה לקרות ככה. יצטרכו לעשות שינויים, אבל הם יצטרכו לעשות, הרב קוק אומר שוב, שהוא עליו גדלנו, אומר, הצדיקים התיאורים אינם קובלים על הרשעה, אלא מוסיפים אור. הם לא צועקים את כל הרוע, וזה הם אומרים איפה אני אהיה טוב, איפה אני אהיה נכון, איפה אני אשים את עצמי במקום שבו צריך להיות, שם, משם בעיניי צריכה להיות התקווה, את חייבת למאזינים שלנו סיפור על איך הכרנו, כן, מה היה הפעם הראשונה שבה רבנו, אני לא זוכר את זה.
לא רב.
לא, אבל אני אומר מכאן, זה חייב לבוא בדרך טובה, זה חייב לבוא בדרך טובה, העם הזה מגיע לו יותר, מגיע לו.
אם תיתן לי איך, באמת, אם תגיד לי איך, אני איישם, אני איתך.
אולי לידי אנשים עם אינטליגנציה רגשית יותר מפותחת, שכמו שאמרנו, הם יודעים לבטא את הפגיעות שלהם, להנחיח אותה, ולצד זה להיות...
אני שומעת את הבת שלי, שהיא הדור הבא, והמון פעמים אני לומדת ממנה. זאת אומרת, היא יכולה להעביר מסר, לפגוע פונקט במטרה, ולא לייצר אנטגוניזם. ואני חושבת שזה לא רק היא הבת שלי, אלא כי יש משהו בדור הזה.
היה עוד טרנספורמציה של דור אחד. אז אולי הדור שלכם, באמת, כמו דור המדבר, צריך להגיד שלום ולתת לדור הבא?
אתה יודע, הוא בסופו של דבר יגיד שלום, ובסופו של דבר כן יצמח הדור הבא, ואני חושב שהדור הבא כבר הוא למוד קרבות, הוא יותר בקי. והוא יעשה את השינוי. אני מאוד מאמינה בזה, אני מאמינה שיהיה טוב, ממש.
אני גם מאמין ואני רוצה, אבל אני אומר, בואו... הצעקות האלה עושות לי כאב ראש, עושות לי רע בלב, ולא, זווי אותי, זה עוד להמונים.
שוב אני חוזרת ואומרת, תבוא עם הטענות למדכה, לא למדוכה. לא לאופן שבו המדוכה נלחם. לאופן שבו המדכה מדכה.
טוב, ועכשיו לסיום הסיפור. אז היינו בגשר.
אז היינו בגשר, ואז ישבנו קבוצתית, מכיר קבוצתי, זוכר, כן. איזה כיף היה.
במעגלים, היה מדהים.
וואי, כמה צחקנו.
ואוכל טוב תמיד.
ומימרן שקרא כן. אותנו באוטובוס עם החקיינות שלו. אני עולה להתראיין אצלו תמיד, ואני כאילו, הוא נורא רציני ברדיו. ואז שאלו כל אחד מהו בדיוק, ואני אמרתי שאני בעיקר ימין חברתי. ואתה קפצת, היחיד. מה זה ימין חברתי? אני לא מבין מה זה ימין חברתי. את והביבי שלך.
כן, לא ידעתי אז שאת משוייכת לביבי. כאילו, היית אז לפני הפוליטיקה, מעניין שידעתי.
לא, כן, זה היה די ידוע כבר, כאילו, הייתי די אז.
כמו שהקשבתי בגלי ישראל.
יכול להיות, הכרת משהו.
אוקיי.
ואמרתי לך שזה לא קשור לביבי, שזה קשור באמת לציבור שמרגיש שהמדינה הזו בסופו של דבר מנוכרת אליו. ואז, בגלל זה אני אומרת לך כמה השתנית, לא הייתה לך פניות לשמוע את זה. היום אתה בא ואומר לי, דברי, אני מקשיב. וזה שינוי מהמם שקרה לך, טלי, ממש. כל הכבוד לאשתך, אלישבע, אביגיל.
אלישבע, כן.
בדיוק.
לא, אז את יודעת, אחלה, אבל שוב, מאחר ואני לא הסיפור, אנחנו ניפגש פה שוב עוד כמה חודשים בפרק נוסף אולי איתך, ואני רוצה ממך את התקווה ולהגיד איך אני גם משתפת פעולה. איך אני משתפת פעולה? חילי טרופר כשם קוד, את יודעת מה העיתון סיים? איך את רואה את חילי טרופר?
הוא גורם, אני, חילי הוא בחור טוב. הוא גורם לאנשים במיליה שלי להתגרד.
למה? כי הוא לבן מדי?
לא. לא. כי לא מאמינים לו.
את אישית לא מאמינה לו?
אני לא יודעת לאכול את הממלכתיות הזו, באמת, אני כל הזמן אומרת, הלוואי ובגלגול הבית, אלוהים ייתן לי שני דברים, מטאבוליזם וממלכתיות, אני לא מבינה מה זה אומר. מה זה נקרא להיות? אני לא מבינה את זה.
ממלכתיות זה להכיר בזה שהמסגרת הכללית שאנחנו חיים בה היא יותר גדולה מכל אחד מאיתנו.
אני לא חושבת שזה מה שגנץ עושה. כשהוא בא ואומר בריש גלי שנתניהו משאיר את החטופים להירכב.
הוא לא אומר את זה, הוא לא אומר את זה. הוא לא אומר את זה, הוא ישב פה באולפן, במקרה הוא היה אורח של פנייך, הוא לא אומר את זה. הוא לא אומר, הוא אומר...
יכולת להוציא את החטופים ולא הוצאת, היו לך הזדמנויות להוציא את החטופים ולא הוצאת, הוא מנגן על הסנטימנט הזה. ושוב, אני גם מחבבת את גנץ, הוא איש נורא נורא נחמד. ממלכתיות בעיניי היא מילה מכובסת לזיוף. אני כן בעד לדבר מלב אל לב, אני כן בעד לחשוף את הרגש הפגיע, ואתה צודק, זה הרבה יותר מזמין מאשר לדבר בכעס, אתה צודק בהרבה מאוד דברים, אבל הממלכתיות הזו שתקועה שם באמצע,
היא לא בכלל באמצע, שוב, הממלכתיות היא מקודשת, כי אני מבין שהמדינה היא יותר קדושה ממני, יותר קדושה מראש ממשלה ומראיות, יותר קדושה מכולם.
אני לא רואה את זה, אני לא רואה את זה. אתה יודע איפה אני רואה את זה? אצל בן אדם אחד הכי הרבה. אתה לא תאהב.
אני יודע, אני מתאהב לך.
נתניהו. נתניהו. אני חושבת שהוא, הוא באמת הדור האחרון של הפוליטיקאים הממלכתיים. הוא באמת יבלע צפרדעים ויספוג ולא ידבר, וינסה עד קצה גבול היכולת לשמור על המוסדות הממלכתיים במדינה. הרבה בימין מאוד כועסים עליו בגלל הדבר הזה, הרבה מאוד בימין חושבים שהוא לא ימני מספיק בגלל הדבר הזה, שהוא רך מדי, שהוא מכיל מדי, שהוא לא ביבי, הוא לא ביביסט. הביביזם אין לה שום קשר לנתניהו פרט לדבר אחד, שהוא מאפשר לביביזם להתקיים, כי הוא עומד הוא כלי ברק של כל החיצים, אבל הביביזם וביבי שני דברים נפרדים לחלוטין.
אני במידה מסוימת מסכים איתך, אני בהרבה מאוד חולק עלייך, אבל דווקא אני אעשה עם עצמי תרגיל של החלה, ולסיים את הפרק הזה אפילו על הדבר שאני לא מסכים, שבנימין נתניהו הוא האיש הכי ממלכתי בישראל. גלית.
ואתה שתקת, זה מהמם. הנה, אני לא מת ממך עכשיו.
אז קחי מפה, את קחי שתיקה אחת להמשך החיים הפוליטיים שלך.
מבטיחה.
גלית דיסטלת בריאן, תודה רבה.
היה לך מעניין?
מאוד.
סבבה. לא חשוב.